לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, יעל צייטין עורכת ומפיקה, ופסח בגדה הטכנאי. אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל סגירתו של בית החולים המיתולוגי ביקור חולים, נתמקד בהיסטוריה של הבית חולים, באנשים שליוו את הבית חולים, ובסיפורים מיוחדים על בית החולים. אנחנו נדבר עם רב חיים מילר, נדבר עם אברהם במלך, ידידינו מוכרינו שהוא משפחה עם ביקור חולים. נדבר עם המשוררת שלמית אייזנבך שהיא כותבת למדי שבוע את השירים, אבל היא ארגנה את ארגון פעמון, הארגון שמתנדבות בבית החולים שערי צדק. נדבר עם, סליחה, ביקור חולים. נדבר עם פרופסור נתן לוי שהוא נשיא ומנהל לשעבר של המרכז הרפואי שערי צדק. ויספר לנו על החלום להחזיר חזרה את שערי צדק למתכונתו החדשה, או לסדר חזרה את ההקדש שנמצא במקום, שמשם יחזו חזרה את מחלקת היולדות ואת היולדות ואת המתנדבות למקום הזה. אנחנו גם נשמע איזושהי הקלטה נדירה לפני 50 שנה על טקס של קריאת חדר משחקים על שם חדר בתיה. חדר בתיה, בדודה שלי שנפטרה, והוקם שם החדר. החדר הזה היום ברגע זה לא קיים, אבל שם בחדר הזה היה טקס מאוד מיוחד שהשתתפו בו רופאים, ורב משה פורוש היה סגן ראש העיר של ירושלים. אנשים ששימשו שם בקודש מסביב לבית החולים. אני שמע קטע של הפתיח, של ההנחיה של הטקס המעניין הזה.
ברחמים תבושים וסישקוי וסויכו קשה דיברתו וסישקוי וסויכו קשה דיברתו
ולירי שוליים
Bye me, be ya no, no.
שוליים יחו אוי אוי ורחמים ורחמים תבושים וסישקוי וסויכו כאשר יברכו וסישקוי וסויכו kashedi babartu oyo yimna yo isoyande be kuroi me yo mai ni bi ya noi la sai ki sai nu bu do vidav de kho oyo yimna hayru soy khatukhin ayayina yoiso oy bekuray beyu mayni miya nayla khisay duvi duvi dav de kho
רוצים לדבר עם מישהו שעוסק בנושא ירושלים הרבה מאוד שנים. מאז ילדותו הוא עוסק בירושלים. הוא ואבא שלו ומשפחה שלו, הוא היה גם איתנו כנציג מסור מאוד בתוך עיריית ירושלים, עוסק בנושא של רפואה כל השנה, הרב חיים מילר. שלום לך הרב חיים מילר. אתה עוסק בנושא ירושלים מאז שנולדת. אתה עוסק בנושא ירושלים, אתה ומשפחה שלך, ואתה שכן של ביקור חולים. הליכה שלך מהבית שלך, בדקתי בדיוק 6 דקות הליכה מהבית שלך עד ביקור חולים. מה עושים? אני אתה מנהל מאבק שהבית חולים הזה לא ייסגר. והבית חולים נסגר. לאיפה?
יש כל אתה צודק, אמי עליה השלום שהייתה למשפחת חרלאפ, אמרה שנולדתי עסקן, כבר כשנולדתי כבר השתוללתי.
נכון.
אז זה אחד. אנחנו 12 דורות בירושלים וביקור חולים היה בדם שלנו. אגב, אני הפסדתי מצווה גדולה, כי כשהיו באים פה בשבתות מביתר אלית, מערים נוספות ללדת, היו האברכים חושבים מה אנחנו עושים, איפה אנחנו נוכל עכשיו, קידו, שבס, זה שבס, שבס, ג'ונט, היו דופקים אצלי בדלת, אומרים, נולד לי בן, או נולדה לי בת, ואני רוצה להיכנס לסוד השבס אצלכם. השולחן היה עם אורחים שבאו ושמחים לאחר לידת בנם או ביתם, ונרגעו שיש להם איפה גם לאכול ברוך השם, אז גם הפסדתי מצווה. אבל העניין של ביקור חולים זה פשע אחד גדול שנערי האוצר פשו בו. אני מכיר את כל התופעות של מצבים קשים של הדסה, של שערי צדק ובתי חולים בארץ בכלל, שהזרימו להם כסף כשהיה בעיה. מה שהייתה בעיה, גם אם היה ניהול כושל, גם אם הדסה הפסידה את אל מיידוף, השקעות כספים וכו' וכו', או בתי חולים ברחבי הארץ שהיו במצב קשה, הזרימו להם כספים. דווקא פה מצאו להם נערי האוצר דרך לסגור את בית החולים, בגלל שהיה באמת בעיות, אני לא מתכחש לכך, אבל מכל לקחת אנשים רציניים במרכז העיר, להשאיר בית חולים במרכז העיר, שישאיר אותו ללא בית חולים, ללא מחלקת יולדות, זה פשע שחמור, שאין לו שום מחילה וסליחה למי שעשה את זה.
כן, אבל איפה כל העסקנים שלנו מסביב?
אני מדבר אותם. כל היום, אני מדבר כל היום עם כולם, עם כולם, ובכלל בקדנציה הזאת, שכל המשרדים ששייכים למשרד הבריאות ותחום הבריאות נמצאים בידי החרדים, במיוחד בשף. דיברתי אתמול, רק אתמול לבד עם הרב אריאל בוסו, שהוא יושב ראש ועדת הבריאות. דיברתי, שלחתי מכתבים לשר הבריאות שהוא אישס, שלחתי מכתבים למנכ״ל משרד הבריאות שהוא אישס. פגשתי רק השבוע את חבר הכנסת הרב רוט מיהדות התורה. אני מדבר עם חבר הכנסת הרב גפני, יושב ראש ועדת הכספים, כל תקופה. ומשום מה, כנראה יש פה דברים שאני לא יודע, או שקשה לפצח אותם. ופרופסור מרין, שהוא מנהל שערי צדק, עומד על הרגליים האחוריות, ולא עושה דבר וחצי דבר, שמבקשים ממנו לפתוח חזרת הבית חולים, ואת המחלקת יודעות בפרט, ותכף ומיד.
נכון, צודק, וצריך להבין שהמחלקת הילדות זה מרכז ירושלים, זה לא רק המרכז ירושלים, אנשים מנווה, נשים מנווה יעקב, או מאזור רמות.
בטח כולם, תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, השאירו פה כמו עיר, במקום אחר, יש בית חולים בכל, בעיר אחרת, זה בערך התושבים של מרכז העיר בירושלים. צריך לזכור שירושלים זה מדינה, זה לא איזה עוד עירייה. השאירו פה את כל מרכז העיר, שכל גדולי ישראל טופלו שם. אני זוכר שהייתי מבקר את הרב ישראל גרוסמן בשערי צדק, את הרב מוישה אלברשטם, את הרב יצחק כדורי, המקובל הגדול הרב יצחק כדורי, זיכרונם לברכה, זכר צדיקים לברכה. כולם מצאו במקום הזה, כי הוא היה גם קרוב לבית. גם ליולדות זה חשוב שהבעלים באים לבקר, שהמשפחה באה לבקר, ולא צריך לנסוע מרחקים. עכשיו תדע דבר אחד, להגיע היום במצב שקורה בירושלים, גם הפגנות, גם פקקים, גם עבודות תשתית במצב שאני מברך על כך, אבל המצב נורא והיום, אני לא צריך לספר לאף אחד, להגיע לבית חולים או יולדת, זה סיפור של חצי שעה לפחות, גם אם האמבולנס מצפצף ושורק וזורק טילים, לא יעזור שום דבר, לא יעזור בית דין. אני רואה לפעמים פה בדוויטקה, הם עומדים ומצפצפים ומצפצפים כל הסוגי הצפצופים ולא יכולים לזוז. אז מי לוקח על עצמו את העניין של פיקוח נפש? מי לוקח על עצמו את העניין שכל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא? אם זה עניין של לבבי, רחמנא ליצלן, או אירוע מוחי, זה מוות בטוח השם ירחם. ואני פונה מכאן לפרופסור מרין, אני פונה מכאן לשר הבריאות, למנכ״ל משרד הבריאות, ליושב ראש ועדת הבריאות, לחבר הכנסת הרב רוט, לחבר הכנסת הרב מוישה גפני. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בשעתו, כשהלכו לסגור את בית החולים ביקור חולים, היה פגישה שביקשתי אני אצל מרן הגרישל ישיב יחד עם טובי הפרופסורים, הרב ליאשיב קיבלה מאוד בלבביות ושמע אותם, ונתן הוראה במקום לנאמן ביתו, שיבדל חיים טובים, הגאון הרב אפרתי שליטה, שהתקשר לרב גפני, ולא אותו לקו, הוא שמע את פוסק הדור, מרן הגליש של ישיב זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, תעשה הכל, כדי שבית החולים לא ייסגר, והוא הבטיח לעשות כל ההשתדלות, אבל נערי האוצר גברו על כך, אבל בתקופה הזאת, שהקואליציה היא חרדית, והנושא הבריאות בידי חרדים, ושר האוצר אני חושב שיהיה סימפטי לנושא של בית החולים לירושלים, ראש העיר הוא משלנו, ואנחנו נציגים בעירייה ובכנסת, חייבים לעשות מאמץ, להתאחד ולהקים כל צעקה, ועד שיהיה תוצאה לדבר.
אז מישהו עוסק בעניין, או שאנחנו מדברים ברדיו?
אני עוסק בעניין חודשים ארוכים, יום יום, שעה שעה, ואני מעסיק את כולם בזה, אבל אני בטוח שאחרי שאני מדבר עם חבר כנסת, יש לו עוד 100 דברים על הראש. ורק לפני תקופה היה תקציב, אז הרב גפני ביקש ממני קצת להוריד לחץ, שיוכל להעביר את התקציב. עכשיו התחלתי שוב להפעיל עליו את הלחצים. אבל עד הרב, אנחנו מדברים, אני מאמין שעוד אנשים ישמעו, עוד אנשים יצעקו, מה הבעיה לקחת מכתב ולכתוב לחבר הכנסת הרב גפני, לחבר הכנסת הרב רוט, ליושב ראש ועדת הבריאות בכנסת, לשר הבריאות, למנכ״ל משרד הבריאות, מה הבעיה לעשות את זה? וזה מצווה שבא לידך, אל תחמיצנה, פשוט מאוד.
אז אתה קורא לתושבים, תושבי ירושלים, שזקוקים לבית חולים הזה, לשלוח מכתבים לשר
לשלוח
הבריאות?
לשלוח מכתבים, לא לשתקות על השמרים. אני גם כיושב ראש ארגון ורפא ירפא, רוצה להגיד לך דבר אחד. יש המון קשישים, ואנשים בודדים, וגלמודים, שהם היו פה בביקור חולים, הם פשוט, היה להם גן עדן, לצערם הם היו בבית חולים, אבל נכנסו הרבה יותר לבקר אותם, באו בשבת יהודים להגיד להם גוד שבת. היום אדם לא יכול לקחת רגעים לרוץ להדס עין כרם, להדס הר הצופים לשערי צדק, למרות שיש כאלה שעושים את זה במצירות נפש. אבל זה היה אצל יהודים שהם חזרו מהכותל, נכנסו לביקור חולים, להגיד גוד שבת לחולים בכלל, ולגלמודים ששוכרים חודשים ארוכים, ואין מי שמדבר איתם, אין להם משפחה. אין להם מי שיעזור להם, להגיד להם גוד שבת, להביא להם איזה עיתון תורני או משהו כזה, וחיו אותם, פשוט החיו אותם.
וזה הארגון שאתה עומד היום בראשו, רפו ירפא, שזה הארגון, שזה מה שהוא עושה, נכון?
זה מה שהוא עושה, ולצערנו, גם בזה אני קורא לכל אחד, זה לא צריך שזה ארגונים, כל יהודי היום בירושלים או בארץ, אנחנו זה ברחבי הארץ עובדים, יש לו שכן גלמוד, יש לו אישה קשישה, יש אלמנה, יש אלמן, הוא לבד, את תעבור בדלת, תדפוק, תשאל, אתה צריך משהו, אנחנו שולחים לפעמים אנשים ולו תרופות לקנות להם, הם נותנים לך את הכרטיס אשראי, את הרצפט של הרופא, ואומרים לך, לך לקופת חולים, תביא לי רק את התרופות, אני לא יכול לצאת, אני לא מדבר כבר בחורף, לא מדבר בקיץ שעלול להתייבש, בחורף שעלול להתחלק, וזה מצוות שפשוט זרוקות על הרצפה, צריך רק להרים אותם. אוי לא מחסד דיבונה, מה יש לנו יותר מאוי לא מחסד בתקופה הזאת, להרבות חסד בישראל ולעזור לאנשים האלה. אני קורא תמיד לאלה שהולכים לבקר, שנבקר רק יולדות בעזרת השם, עוד באים לבית חולים, יש פינות תה, הם ריקות, לבתי חולים אין היום כסף. תביאו איתכם קצת סוכר, קצת כוסות חד פעמים, קצת כפיות, קצת חלב. יש ממש מצוות שכל דקה, כל הליכה יכולים לעשות דברים. אנחנו אוספים במוצאי שבת וביום ראשון בחנויות, הם יכולים לתת את המוספים, התורנים, הם לא צריכים להחזיר את זה, הם רק צריכים להחזיר את הכותרת בשביל לקבל חזרה את ההחזרים. אלפי אנשים חולים רוצים לקרוא משהו, לא פוליטיקה, אלא איזה וורטו, וזה משהו על הפרשה, וזה משהו על הצדיקים. אי אפשר לדעת איך מחיים אנשים, רק רואים אותנו, נו, הבאת משהו, הבאת עיתון, הבאת משהו לקרוא, הוא שוכב שם חודשים עם סוכר, קרטו לו כבר אצבע לרחמון אצלה, קרטו לו כבר רבע רגל, קרטו לו כבר חצי רגל, חודשיים, שלוש, ארבע, והוא שם, בוא אליו, תגיד לו שלום, תביא לו איזה עיתון, תביא לו איזה משהו, איזה פרי, תביא לו איזה כוס קפה, כוס תה, הלוואי, זה יביא את המשיח.
צודק. אז עדיין כזה, שזה לא צריך ארגון, שזה צריך אדם שרק יתעורר, יקום בבוקר ויחליט שביום הזה הוא עושה איזשהו חסד.
בדיוק, חסד, איך אמר היה אחד הצדיקים, אם אתה מסיים את היום ולא הגעת לאיזה מסקנה שעשית היום איזה חסד, עבור יום שלך עבר בלי כלום. למרות שישבת ולמדת ופללת והכל. חסד, חסד, גרים אנשים גלמודים בבתים בכל שכונה, הם מחכים, יש גלמודים מתקשרים אלינו, רק תביא לנו משהו שמישהו ייכנס לדבר איתי. יש בתי אבות, אתה נכנס בבית אבות, בכל שכונה היום, בכל עיר יש בית אבות, אתה נכנס למטה, אתה רואה או ניצולי שואה, או קשישים, או גלמודים, שנשארו לבד, הלכו לבית אבות, יושבים בלובי, מחכים שמישהו ייכנס לדבר איתם.
צודק.
יש לך מזגן, יש לך כיסא, ייתנו לך עוד שתייה, לך ייתנו עוד שתייה, אבל הוא רוצה מישהו לדבר, הוא רוצה שמישהו ישאל אותו מה שלומך. הוצאנו עכשיו חוברת על ביקור חולים, ממרן פוסק הדור הגונות של מזל מנוירבך לצוקר, חילקנו אותו באלפי עותקים. מה שהענק בענקים הזה עשה, ימי חייו, לחולים, הרי זה מחייב אותנו פי אלף. כשהיה רואה יהודי לא בא לבית הכנסת יום יומיים, היה מתקשר שואל מה קורה, אמרו לו בית חולים, אחרי 15 דקות הוא היה בית חולים, לבקר אותו.
וואו.
זה לא מחייב כל אחד מאיתנו. היהודי הזה שכל דקה הייתה מדודה אצלו.
זה פסק הלכה כמו כל פסק הלכה.
בדיוק.
בהחלט.
גלקנו את החוברת הזאת במאות אלפי עותקים, ובאמת יש התעוררות, אני לא אומר, עמך ישראל, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ויש היום המון חסד, עמוד החסד הוא היום עמוד הכי גדול, הכי חזק בעולם. אבל יש דברים קטנים שלפעמים לא שמים לב אליהם, זה הכל. לא שמים לב, פשוט מאוד, לא שמים לב. אתה הולך לקנות חלב במכולת, אתה יורד הרי ממילא. הקשיש הזה בפריש דרן שום דבר. תביא לו חלב, הוא רוצה לעשות כוס קפה, אין לו, הוא לא יכול אפילו לקום מהמיטה. אני כבר לא רוצה לדבר שבתקופת הקורונה, כשהמתנדבים שלנו עבדו בשטח, מצאו גופות בבתים ששכבו שבוע או שבועיים ואף אחד לא ידע מזה. זה התפרסם, חלק התפרסם, חלק לא. זה נורא והיום, זה נורא והיום, זה כיתרוג.
בהחלט.
מה הבעיה? לדפוק בדלת לשאול, אתה חי? אתה נושם?
כן.
אתה רוצה לשתות משהו? כאשר חרדת מהמיטה, אני אעשה לך חביתה קטנה. סיפר הרב יצחק דוד גרוסמן באיזה שבוע, שהוא דיבר ברדיו, סיפר שהרב הקודש, משה מורדכי מללו, היה צריך להגיע לאיזה דינר שעשו ללו. כך היה גם הבן שלו, רב שמעון סנוטה מללו, שהיו צדיקים קדושים, מלאכי עליון. מלאכי עליון, מי שיודע, הם היו פה, אבל הם היו בשמיים. והוא לא הגיע, הרבה לא הגיע. אמרו לו, הגבוהים, תיגש אולי לבית של הרבה, תשאל מה קורה, אצל הם מחכים, זה דינר, ויש פה את התורם וכו', ואורחים מחכים. הוא דופק בדלת, פותח, שם לא היה גבוהים כל הדברים, והוא רואה יהודי מסכן, יושב ליד השולחן, והרבה עומד בדלת, במטבח, הוא עושה לו חביתה. הוא אומר לרבה, רבה, מחכים לך, הוא אומר, עד שאני לא אגמור עם היהודי הזה, והוא יגמור את החביתה וכו', לא מעניין אותי שום דבר. אני כבר לא מדבר על רב שמנוסנות המיללו והרב הקודש רב שמנוסנות המיללו והרב הקודש משה מורדכה מיללו, שהיה נוסע ללוז'נס, היה נכנס למטבח לעזור בהכנס הסורחים למתפללים, היו אומרים, רבא, פה, מה, יש המון מתפללים, הוא אומר, פה אפשר לפעול ישועות יותר מה שבתוך הציון. אז רבותיי, הדברים האלה מחייבים אותנו שבעתיים, זה לא סוף העולם, היום יש מכוניות ויש רכבים, ולא בעיה לקנות שקית חלב, ולא בעיה לשמח יהודים. אנא, תתפסו את המצווה הזאת, ותפקו באושר ובאושר, ובהרבה נחת מכל יצריך על הצליחיהם, אבל יותר מזה, תתפקו בהצלת חיים בכמה פרוטות.
נכון, ונחזור לביקור חולים הזה, מה שאתה מציע זה מכתבים לכל מי שקרוב
לעניין הזה. לכל אחד, בחרתי בך, שסניק שכתוב בחרתי בך לשס, יהודות התורה יכתוב לגפניק בחרתי בך. כל אחד, מנכ״ל משרד הבריאות מטעם שס, מה אתה יושב ושותק? איך השארת את מרכז העיר בלי, בלי, בלי בית חולים? איך עשיתם את זה? ואם כבר עשיתם, ואם זה כבר קרה, צריך לחשוב איך פותרים את זה. יש למדינת ישראל מספיק כסף לשטויות, יהיה להם לבית חולים שזה דבר ראשון במעלה.
זה לא תלוי במגזרים. לא במגזר, לא ניטאי, לא חסידי, לא ספרדי.
כולם היית הולך שם, היו שם טובי הרופאים, לסכרת, היה דוקטור קליימן זיכרונו לברכה, מי שזוכר, היה מומחה בסכרת, היו כולם באים אליו ממרחקים. פרופסור דורט, שיבדל לחיים טובים, כבר לא צעיר, היה מטובי הפרופסורים. היה שם טובי הפרופסורים, היה שם חדר מיון מהטובים ביותר. הכי חשוב היה שתוך דקה מהבית היית מגיע לחדר מיון ובסייעת הדשמיה ניצל.
כן. לא רק זה, גם היה נוח לבוא לבקר.
בדיוק, ראית באים, אני אומר שוב, יהודים מהכותל, אני מכיר יהודים, הסדר שלהם היה אחרי הכותל לחתוך ברחוב הנביאים ולהיכנס לביקור חולים, לעבור מחלקה למחלקה להגיד בוד שבת.
ביניהם היה גם אבא שלי, שהגר בחוף חזנוביץ', שחוזר מהכותל, ביחד עם דוף שלא בבום נכנסים, קודשי הבס לידים לראות מי נמצא שם, ואחרי זה כל אחד הולך הביתה.
נכון.
אבל עשו את זה
מיוצא. נכון, זה שמחה. לא מתארים עם הקודשי הבס הזה מה עושים ליהודי. לא מתארים, לא מתארים מה קורה בשמיים, איזה שמחה קורה בשמיים. יש ברוך הוא אומר, חזו חזו, בונאי בונאי.
תודה רבה רב חיים מילר על הדברים ועל העידוד.
מקווה שהדברים היוצאים מן הלב ייכנסו ללב, כי באמת יוצא מהלב, זה נורא והיום, זה נורא והיום, זה נורא והיום.
בעזרת השם. תודה רבה.
תודה רבה לך שאתה מעלה את הנושא, כל טוב.
רפואו, 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 שלמו.
כל חיילי רפואו,
רפואו,
ובואי רפואו,
רפואו,
ובואי רפואו של אמו. Israel My refu My refu My refu Sheleimo
Keila refu Anari Ayayay
I besoich Kul chuil Yam Israel Saper maseiko Iloi Iloi Yomus Iloi Yomus Kiyachye Refo'eini Hashem ve'erofe Moishieini Oishieini Oishieini ve'ivoseyo Moishieini Oishieini Hoshieini ve'yivoseyo.
אם מדברים על היסטוריה של ביקור חולים, חייבים לדבר עם מי שקצת קשור גם נפשית, גם ירושלמית, גם משפחתית לביקור חולים. שלום לך, אברהם במלך.
שלום וברכה.
מצאתי אצלי הקלטה של חנוכת חדר בתיה בשנת תפין למד, למד בבית החולים ביקור חולים, ושם שומעים את מה שנקרא את הדור הקודם, וכולל רב אהרון כהן, רב מוישה פרוש, רב יצחק אריאלי, מאנשים מהדור הקודם שהולכים שם את החדר הזה. בואו תשתף אותם.
אולי לפני כן.
כן, בבקשה.
מכיוון שהזכרת כאן שמות, יש לי נגדה משהו כאן בנושא הזה. בית החולים מקור חולים נוסד על ידי הסבא של אבי. רבי אברהם יעקב הכהן. הוא היה בן במשפחה של עולים מתלמידי הגר"א שעלו לארץ בשנת תר"ז, והוא היה גם תלמיד חכם גדול וגם איש ציבור מאוד מאוד חשוב. חכמי ירושלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הטילו עליו להעביר את בית החולים מהעיר העתיקה ולמקם אותו בעיר החדשה. ואכן עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הוא יצא לגרמניה לאסוף כספים ולהתמחות בנושא של הקמת בתי חולים והיכרות עם רופאים. רבי אברהם יעקב, שאגב על שמו נקרא, אמנם לא כל השם, כפי ששמעתי לאחרונה מאחד מקרובי המשפחה, כלומר אחד מקרובי המשפחה של אחיו של רבי אברהם יעקב, נעצר בגרמניה בחשד שהוא מרגל אמריקאי או מרגל אנגלי, כי הוא היה, ובכל אופן הוא הצליח, הוא השיג הרבה כספים ודחה הצעות גם מגרמניה גם מארצות הברית להתמנות להיות רב של קהילה חשובה, וחזר לירושלים. הוא היה, היה לו שיעורים קבועים בבית הכנסת ישועות יעקב, הוא היה תלמיד חבר של רב זלמן ורב נוחמס המפורסם. והוא לאט לאט, הוא עצמו היה כנראה אדם עם ידיעות, אני לא יודע איך, אבל בהנדסה ובפיזיקה, והוא תכנן את מבנה בית החולים שנמצא בעד היום בחוף שטראוס בירושלים. והחתימו על זה מהנדס גרמני שהיה בירושלים, כדי שהתוכנית תתקבל על ידי הרשויות. ואת בית החולים בנה אחיו, היה קבלן, אלי הכהן, והוא בנה את בית החולים, ולמעשה הסבא של אבא שלי גייס את טובי הרופאים שאפשר היה לגייס אז. מגרמניה הוא הביא פרופסור צונדק, את האח, את ברנרד צונדק, שהיה מומחה למחלות פנים ולהפרשות של הורמונים פנימיות, והביא משם גם את הציוד הרפואי המשובח ביותר והחזק ביותר, מכון הרנטגן. וכך הוא בנה ועיצב בית חולים, שמצד אחד הוא היה, לא יודע אם היה מתחרה לשערי צדק, אבל אם שערי צדק ייצג למעשה יותר את הקהילה היקית הגרמנית בירושלים, ביקור חולים היה בית חולים של הפרושים, של תלמידי הגר"א, של היישוב החדש. פתיחתו של בית החולים בסוף שנות ה-20 ברחוב שטראוס היה אירוע מאוד מאוד מרשים. יש לי תמונה של רבי אברהם יעקב הכהן חונך בית החולים ונמצא ביד הדלתות, דלתות הנחושת המפוארות שעד היום נמצאות שם, שעיצב האמן זאב רבן, ועמו יחד עומד במקום גם הנציב העליון הרברט סמואל. בכל אופן, בית החולים שימש לא רק מקום לניתוחים ולפעולות אחרות, אלא גם שימש, היה גם מרפאה שהייתה בהיעדר קופת חולים או ביטוח רפואי, אפשר היה לבוא לבית החולים ולקנות כרטיס ולהיכנס אותו לאחד הרופאים החשובים שהיו בבית החולים. זה היה בערך הפעולה שלו. הוא נמשכה בבית החולים במשך יותר מ-10 שנים, עד אשר ב-1932 הוא בערב ראש השנה הוא נסע לפתח תקווה לאסוף, להביא מבנק כסף לשלם משכורת לעובדים לקראת החגים. ובדרך חזרה לירושלים בסיבובי שבע אחיות לתאונת הדרכים, הוא חלה, הוא נפצע קשה מאוד, ובליל א' לראש השנה הוא הלך לעולמו, ולמעשה השאיר בית חולים ללא הנהלה ראויה. מה שקרה, וכאן אני לא רוצה להיכנס הרבה לפרטים, כיוון שזו הייתה עמותה, ובמתכונת הימים ההם, אז מי שבנה, מי שראש העמותה גם היה מנהל, אז באופן טבעי הירושה הייתה צריכה לעבור לאחד מהבנים, ליורש של המנהל. היורש היה סבא שלי, רבי ישראל כהן, שהיה גם כן מעין דמות של אבא שלו, תלמיד חכם עצום, מגיד שיעורים. ועם זאת, איש עם אופקים רחבים, עם ידע באנגלית ובצרפתית, הוא ידע לנגן בכינור, והוא היה שימש בבית החולים כמנהל הכללי שלו. אבל הוא לא רצה להיות המנהל, והעביר את האחריות לאחיו, זה שהזכרת קודם. ובסופו של דבר, אותו אח השתלט על הבית חולים, סילק משם את סבא שלי ואת את, את, את אבי מבית החולים, וככה נוצר נתק בינינו, בין המשפחה שלי למשפחה של ביקור חולים. אני יכול להגיד, למשל, אני יכול לספר סיפור, אבא שלי היה בוגר, כמו כל אחיו, למדו בישיבת חברון. הם היו מאלה שאימצו את הקו שהביאו לארץ תלמידי ישיבות המוסר. כלומר, שינו את מלבושם, לא גידלו פאות בזקן, אבל היו בני תורה, ואבא שלי, אחרי שלמד, סיים את ישיבת חברון, התחתן עם אמא שלי, ולמד בכולל של ישיבת חברון שהיה אז בשכונת גבעת שאול שנתיים שלוש, והצטרף לצוות של בית החולים מקור חולים כשהוא היה המזכיר הכללי שלו. אבל למעשה אבא שלי, שהיה איש מאוד נמרץ ומאוד חכם, היה מישהו שמשך בחוטי הבית חולים מאחורי הקלעים. ככה למשל, אם יש לך זמן, יש לך סיפור מאוד מעניין. יום אחד בהיר הגיעו אליו למשרד האחות האחראית על חדר התינוקות, ועם אחות הנוספת, ובהלה, הם סיפרו שברחצת הבוקר הם רחצו את התינוקות, והסירו מעליהם את הצמיד, או אני יודע שקראו לזה אז, שנושא את שמם ואת שם האם שלהם, ואחרי שהם גמרו לרחוץ את התינוקות, הם לא ידעו מי הוא מי. ונוצר אז, וזה היה במצב שהיו צריכים לקבל החלטה מהירה. אז עוד היו בדיקות גנטיות בתקופה ההיא, ואי אפשר היה לקרוא. אז אבא שלי, בהברקה של רגע שזה יפיין אותו, הוא אמר לאחיות, תלכו, תשקלו את הילדים ותשבו אותם למשקל שהיה רשום אצלכם מהשקילה הקודמת. ולפי זה הם הצליחו להבחן בבדאות ובזה את הזהות של הילדים. אני חושב שזה הברקה ושזה באמת פתרון נפלא לדבר. אבא שלי גם למעשה גם ניהל את בית החולים בתקופת מלחמת השחרור. הייתה נעלה רשמית, אבל האיש החכם, האיש שמשך בחוטים, היה אבי. אני עוד זוכר כילד מצאתי בבית קטע מעיתון הכל שיצא בירושלים, ששם פורסמה קריאה של אבא שלי, זה היה לאחר הפיצוץ של מלון בן יהודה, של רחוב בן יהודה, שהוא קורא לציבור, הוא מבקש מאנשים לתרום סדינים, כדי שאפשר יהיה לחתוך מהם תחבושות לפצועים שהיו בבית החולים. עכשיו, בעקבות ההפיכה שהייתה בבית החולים, אז אבי כמובן וסבא שלי עזבו את בית החולים, אבא שלי כנראה בשל שברון לב, או אני לא יודע מה שנקרא, נפטר בגיל 40, ולמעשה, מאז ועד היום, אין לי קשרים עם בית החולים. אני יכול רק לומר מה שאני יודע, שלפני שנים אחדות, כשניסו להקים בבית החולים, נוסיף לו מרפאות ומחלקת לב עם מרפאת גסטרו, אז הסתכלו בתוכניות וראו שהמייסד, המתכנן, הסבא של אבי, תכנן השאיר בבית החולים, מתחת הקומה הראשונה, חלל ענק, כדי שיתאפשר, אם יהיה צורך, להוסיף לבית החולים קומה נוספת. ולמעשה, הקומה שבה אחר כך הייתה המחלקה גסטרואנטרולוגית ומחלקות נוספות שירדו אליה במדרגות, היה חלל שנשאר במיוחד למטרה הזאת, והמתין מ-1900, מתחילת מסוף המאה, מסוף שנות ה-20, עד לכך שבשנות ה-70 או ה-80 יפתחו, יפשו את גדולה של בית החולים. למרבה הצער, ואני לא, בלי להאשים אף אחד, בית החולים לא נוהל בצורה נכונה, הוא שקע בחובות עצומים. עד היום העובדים שיצאו לפנסיה או אחרים לא קיבלו עדיין את מלוא הפנסיה שלהם ועם כל מיני עסקות של בית החולים. אבל כיום בית החולים מקור חולים, מחלקת הילדות שלו שופחה לשערי צדק, קנה אותו בזמנו אילון גדמק, רוסי, יהודי רוסי. אבל כיום בית החולים למעשה כבר, בוא נגיד ככה, כל עברו הרפואי נמחק לחלוטין, והבניין כנראה עם אחר או שישמר למטרות אחרות כמו בית מלון או דברים אחרים. בכך שאין לי היום למרכז ירושלים אין בית חולים משלה, זה באמת בעיה קשה מאוד, וזה מראה מצד אחד את גדולתו של הסבא של אבא שלי, שהבין איפה הולכת להיות, איפה עומד להיות מרכזה של ירושלים. זה במפגש בין הרחובות המלך ג'ורג' ורחוב יפו, בואכה רחוב שטראוס ומאה שערים בגאולה, ומצד השני המלך ג'ורג' במחנה יהודה, ושם הוא קבע את בית החולים. וחבל שעם העבר המפואר שלו אין לו יותר עתיד.
נכון, הוא בזמנו גם קיבל מכתב מהרבי שפחיים זונפלד וגם הרב קוק על על הבית חולים, על החשיבות של הבית חולים.
זה נכון, תראה, יש לי, אבל אני לא רוצה להריך בדברים, יש בהלווייתו של רבי אברהם יעקב הכהן, יש הספדים של כל גדולי ירושלים, שסיפרו את גדולתו של האיש. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שמפיינים את הירושלמים של פעם זה הבצלנות. כך דמות כמו הסבא של אבא שלי, שאף אחד לא דאג שיהיה על שמו רחוב או שיקרא על שמו מחלקה בבית החולים. מספרים, אני שמעתי שבארכיון הציוני המרכזי יש גם קשר, מסופר על הקשר שלו עם מחתרת נילי. עכשיו, בתנים האלה, הבתנים הירושלמים, השכיחו את פועלו של האדם המיוחד הזה, שראוי פעם, אולי לתוכנית מיוחדת, שאתה תעשה, ויש, לאחרונה, פנה אליי, קיבלתי מכתבים, מאחיין שלו בארצות הברית, שבן נכד של אחיו, שגם כן מספר לי כל מיני סיפורים מאוד מעניינים על הדוד הזה שלו. כדאי גם, אם אנחנו עוברים לביקור חולים לדמותו של רבי אברהם יעקב הכהן, אז כדאי רק לספר שהם היו, סבא שלי ומשפחתו, וכנראה גם האחים שלו, היו אזרחים איטלקיים. אתה יודע שבשלב מסוים היו המצרים, מוחמד עלי כבש את ירושלים מידי הטורקים, וכדי שהטורקים סייעו לו, סייעו לעותמנים לקבל בחזרה את ארץ ישראל מידי המצרים, אז הם יתנו תנאי אחד, שיבטלו, יעניקו לכל האזרחים הזרים שגרים בירושלים, שגרים בארץ ישראל, חסות של קונסולים זרים. כלומר ששוב לא יהודי, יהודי ירושלמי, כמו אני מתאר לעצמי שהסבא של אבא שלך או קובע המשפחה שלי ואחרים, שלא יעמדו למשפט בידי הפכה הטורקי והרישות שלהם. ולכן הקונסולים הזרים בירושלים הפכו להיות מעין שגרירים לענייני יהודי ארץ ישראל. משפחה של משפחת בית אבי וקודמיו קיבלו את האזרחות האיטלקית, וכאשר מלחמת העולם הראשונה התחילה הקף לנטות לרעת גרמניה וטורקיה שאתה בדרית שלה, הם סילקו מארץ ישראל את כל האזרחים הזרים, ומשפחת בית אבי או בית סבי או בית סבא של סבי גורשו למצרים, לאלכסנדריה, והם ישו שם עד איזה שנה שנתיים אחרי תום מלחמת העולם. הייתה לי אפילו דודה שנולדה במצרים.
הייתה שם ישיבה, הייתה שם ישיבה, הייתה גם ישיבה במצרים, באלכסנדריה.
כן, כן, הייתה באלכסנדריה קמה קהילה ירושלמית, קהילה מאוד מעניינת. הם ישבו, ואני יודע שאחר כך גם נוצרו קשרים. אני יודע שמליצה סבתא של הרב גרוסמן, קראו לה דיבה, מדם ליבה גוטליב, אני חושב, אני לא זוכר מדויק. היא גם כן הייתה מהחבורה של הגולים במצרים שהיו שם. זה סיפור מעניין בפני עצמו. סבא שלי למד במצרים צרפתית, אבל הם שמרו על האווירה, על הנוסח הירושלמי שלהם, על הבגדים, על התלבושות, וחזרו לארץ. זה גם כן סיפור ש מעט מאוד מהאנשים יודעים עליו, ומעט מאוד נכתב עליו, על התקופה הזאת בחיי הירושלמים שגורשו למצרים. אבל ההכנות להקמת בית החולים, חלק מהם, הסבא של אבא שלי, עשה אותם במצרים, מכיוון שהוא יצא לסוף כספים ולסוף רופאים ומשקיעים ומציוד, כמו שאמרתי קודם, לפני מלחמת העולם הראשונה.
מעניין. מעניין. יש לבית חולים הזה היסטוריה ארוכה מאוד, וכמו שאמרת, זזו שם כל מיני דברים.
יש לבית חולים הזה היסטוריה מאוד מעניינת. עבדו שם בזמנו, אתה יודע, גדולי הרופאים שהיו בארץ.
כן.
פרופסור צונדק, היה הרנטגנולוג של בית חולים, היה שמעון שרשבסקי, שאגב, היה מאותם ימים מראשי ברית שלום, שהיו נקרא לזה האגף השמאלני היוני של היישוב היהודי בארץ. הייתה שם רופאת ילדים מאוד מפורסמת אז, אלנה קגן הייתה קשורה לבית החולים. הייתה שם מחלקה כירורגית גדולה מאוד, הייתה מרפאת אפוזן וגרון, מחלקת יולדות מאוד מאוד חשובה. בשנות ה-50 קמה שם מחלקה לילדים שסבלו מרומטיק פיבר, שזה הייתה מין מחלה ירושלמית של ילדים שאנגינה או דלקת גרון השתפכה אצלהם והפכה למעין דלקת פרקים. במלחמת, אתה יודע שבמלחמת השחרור אנחנו, כיוון שאבא שלי ניהל את הבית חולים, אז למעשה הוא משך בחוטים של הבית חולים, הוא היה מאחורי הקלעים, אז הוא גם לא גויס לצבא, אבל אי אפשר ללכת מהבית שלנו בשכונת גאולה לבית החולים. אז המשפחה של אבא שלי וסבא שלי, עברנו לגור בבית החולים, במקלט, בחצר של בית החולים, וככה התאפשר הפיקוח, הניהול של הבית חולים על ידי הצוות, ולא רק הוא, החיות עברו לגור שם, הבחרים עברו לגור שם, ואני כילד קטן, כתלמיד כיתה א', אני זוכר את ההלוויות של חיילים שיצאו מבית החולים. אני זוכר שדיברו אז על הקרב על הר ציון וכדומה. אז בהחלט יש לבית החולים, שנקרא, זה בית החולים מקום חולים, הוספיטל זה נקרא, יש לו באמת היסטוריה מאוד מעניינת, ואנשים חשובים, רופאים חשובים שעבדו בו. אבל אמרתי לך קודם, הרצלנות הירושלמית, ההתבטלות שלהם, גרמה לכך, ואולי גם אני נקרא לזה גם הבעיות שהם היו דרך להתמודד איתם, הביאה לכך שכל זה למעשה נמחק. יפה אתה עושה שאתה מעלה את הזיכרון של המקום הזה, אם כי מזווית הראייה המיוחדת שלי.
בהחלט, ואתה הכרת בית חולים הזה, כמו שאמרת, גדלת שם, וגם בתור ילד,
אני הייתי שם במלחמת השחרור, ואפילו בכיתה א', אחר כך שהייתה הפוגה, הלכתי ללמוד בבית ספר חורב שהיה אז ממול. בוא נגיד ככה, מלחמת חלק מלחמת גדול, מלחמת העצמאות, היא תבועה בזיכרון שלי ממה שאני ראיתי ומה שאני חוויתי שם. אני יודע שבן דוד של אמא שלי, קראו לו אברהם אברהם הויזמן.
כן.
אחיו של חיים הויזמן.
כן.
של,
שהוא נפל ב...
כן, הוא היה נין של חיים זוננפלד.
הוא נפל בקסטל.
הוא נפל בקסטל, והוא היה, הוא יצא, הוא הלך לפעולות ולאימונים של השי, עם המעיל הארוך שלו. עם המעיל הירושלמי שלו. ואני יודע, כשהביאו אותו, כשהוא נפל, הביאו אותו לבית החולים ביקור חולים, לחדר המתים שהיה אז צמוד כמעט היציאה, ואני זוכר שבבית דיברו על כך, שאומר אבא שלי היה כהן, אולי היה מזה, אבל הוא ארגן כבר, הוא הזיק את המשפחה, את האבא של אברהם וייזמן היה אח של סבתא שלי. ואני זוכר את האירוע הזה, איכשהו התמקד בביקור חולים, אני זוכר את זה גם כן מילדותי.
אתה בטח זוכר את מלחמת ששת הימים, גם שם יש סיפור.
ששת הימים כבר לא, כבר הקשרים שלי נותקו עם בית החולים ביקור חולים, לא לנו כבר קשרים בית החולים ביקור חולים, אם כי אני חייב לציין, אני צריך לצער גדול לספר את זה, שנכדו של אהרון כהן נהרג במלחמת השחרור. נהרג בששת הימים, במלחמת ששת הימים. אמא שלו הייתה אחות של אמא שלי, ואבא שלו היה בן דוד של אבא שלי. כלומר, שני בני דודים התחתנו עם שתי אחיות. אז זה הקשר שלנו, הקשר של משפחת כהן, השנייה למלחמת ששת הימים.
אבל הבית חולים עבר גם כן סיפור שלם במלחמת ששת הימים, היה
במרכז ירושלים. נכון, בוודאי, הביאו אליו, הנפגעים הראשונים הובאו לבית החולים. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, כשהיו הפיגועים הראשונים בירושלים, הפיגועים הראשונים, אז חלק גדול מהפצועים הועברו לבית החולים, הועברו לביקור חולים. והרופאים, אז נדמה לי לא הייתה מחלקה כירורגית, אבל סיפרו לי רופאים שהם עמדו בפתח, והם עמדו ומיינו את ה... הם קראו מה לנסות הלאה עם החולים. כי כאן באמת היה, התגלה באמת החשיבות של בית חולים, גם בפיגועים שלי במרכז העיר, שהיה מקום שאפשר היה להעביר לשם את האנשים הפגועים.
בבן יהודה או פינת יפו על מלך ג'ורג'.
כן, כן. אתה יודע שאני אפילו זוכר שבמטבח, בבית החולים, עבדו נשים פולניות נוצריות. שעבדו שם בשבת כדי להבטיח את הקיומו של הבית חולים. ובשער הייתה משפחה מהבוגוש, משפחה של ערבים מהבוגוש, שהם היו אנשי השער שניהלו למעשה את הכניסה לבית החולים בשבתות וחגים. אז יש מבחינה הזאת, אני זוכר, סבא שלי בסוף ימיו כבר היה לנכה, אז המשפחה של משפחת אחיו אפשרה לא לכבן מיטה בבית החולים ככה לבנות בית סוף ימיו. אני זוכר את הרב אברמוביץ' שהיה מושפז, שהיה פעם קיבל את כפלב ומושפז בבית החולים. הייתה נדמה לי את החתן של הרב של משורי אמונים, גם כן מילי מושפס פעם בבית החולים הזה, ונזכרתי, ואני זוכר אותו ליד מושפס, כי הייתי בדבקן את סבא שלי. אז האמת היא שזה נכון, היו עד היום אתה יכול לפגוש רופאים בהדס המקומות החמישה לצדק שעברו חלק מההתמחות שלהם או השתה שלהם בביקור חולים.
פרופסור דורס מפורסם. אני אומר פרופסור דורס מפורסם.
דורס, כמו הרבה רופאים, הגיע לבית החולים כשיצא לפנסיה. הייתה לביקור חולים הייתה מחלקה כירורגית, אם אני לא טועה, דברים יוצאים לי מהראש, היה מנתח, היה דוקטור וולפסון קראו לו. ואחרי זמן, כמו שמי שעמד בראש המחלקת אפוזן גרון היה דוקטור שנק. ואחרי בעקבות כל הצרות האלה בית החולים, ואמרתי לך בשנות ה-50 שהוא יחיל להידרדר, המחלקה הזאת נסגרה, אבל אי שם לפני 20-22 שנה החליטו, פתחו מחדש את המחלקה הכירורגית. ואז כמה רופאים בגמלאות הגיעו לנהל את המחלקה הזאת.
נתן זלץ, היה פרופסור נתן זלץ, שהוא
נהיה... זה יכול להיות, זה גם כן יכול להיות, כי נתן זלץ היה כירורג מאוד מאוד בכיר, מנהל מחלקה מאוד מאוד בכיר בהדסה, הוא היה איש נפלא. דוקטור זלץ, אם אתה מזכיר אותו, היה רופא ילדים בלונדון. בבליץ בלונדון נפלה לידו, הוא התחרש באחד מהאוזניים שלו בגלל הפצצה. ואז מה שקרה, הוא היה מוכרח לעבור, חלק גדול, רופא ילדים צריך להזין, להקשיב, לדוף והכל, אז הוא עבר למתמחה לכירורגיה, וככה הוא הגיע לבית החולים. ככה הוא הגיע הלאה לארץ, ועמד בראש אחת המחלקות הכירורגיות בבית החולים הדסה, והוא לא היה היחיד שהגיע. היה לבית החולים, במקום הוא היה מנהל מחלקה, מחלקת נשים וגניקולוגיה, ממש מיתולוגי. רק רגע, נשאל את אשתי, זוכרת השם. ציפי! ציפי! רגע, מי היה מנהל המחלקה הגניקולוגית בביקור חולים? היה דוקטור גלמן, הוא מפורשם. מכיר את השם הזה?
כן, בטח, כן.
דוקטור גלמן,
מה אתה אומר? יופי. היה גם חיים יופי ש...
כן, אבל הוא היה כבר אחריו. דוקטור יופי היה לו איזה הסתפחות גם גדולה מאוד. אבל גלמן היה עולה מהונגריה, שעלה ב-1956, אחרי המהפכה ברוסיה, עלה לארץ. ההתמחות שלו היה רופא ספורט. והוא התיישב באילת, ואחרי זמן קצר עבר לירושלים, ו... נהיה המיילד הראשי שבית החולים מקור חולים. היה רבים רבים מנשות ירושלים ודאי זוכרות אותו. הוא היה מאוד מקובל גם על הציבור החרדי של אנשים. הוא פעם סיפר שהוא לא יכול לצאת לחופש מחוץ לירושלים כשהוא מגיע לשפת הים באיזשהו מקום, מיד נפיות אצל אנשים, אומרים, דוקטור, דוקטור גלמן, אתה יודע מה? אני בהיריון? מה דעתך? הוא לא יכול לנסוע לחופש מחוץ לירושלים במקומות של נופש, מפני שאז מזהים אותו ובאים אליו בכל מיני שאלות. אני לא זוכר את כל השמות שהיה. לפרופסור דונדק הייתה אסיסטנטית אחת, רופאה מאוד, גם כן רופאה של מומחית מאוד חשוב, גם כן גרמניה יקת שלטה לארץ. היה בבית החולים היה גם מנהל מחלקת ילדים מאוד 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 מפורסם, דוקטור אהרון ברנד אורבן. היה יהודי דתי פולני, מנהל פולנית. הבן שלו אהרון אברהם הוא היום המנהל האחרון של מחלקת הילדים שנשארה לביקור חולים. ואהרון ברנד היה...
אתה נדבר על ילדים, אין, סגרו את מחלקת ילדות, הכל סגור שם היום.
כן. עכשיו, לא, מחלקת ילדות שייך להם לשערי צדק. אבל נדמה לי שעדיין מחלקת ילדים, עד לא מזמן, היא הייתה אגב המחלקה הראשונה או היחידה בארץ לחולי רומטיק פיבר. המחלקה הזאת, אני אמרתי, מחלקה של ילדים בירושלים, הייתה מחלקה מאוד נפוצה. ודוקטור ברנד היה מומחה עולמי לנושא הזה. אחר כך היה יושב ראש הסתדרות הרפואית בירושלים. ככה שבאמת, אם אני עובר על כל האנשים שאני זוכר אותם מביקור חולים, והיו גם אחיות מיוחדות במינם, ותיקות מאוד שהיו בבית החולים. היה גם צוות של עובדים מאוד מסור. היה איש יחסי ציבור של בית חולים, במדענים שלי, היה אחד בשם אליעזר קינצלינגר, שהיה גם כן דמות ירושלמית מאוד ידועה. וככה היה עוד דמות מאוד במשרד של בית חולים. אני זוכר את נפתלי שטרן, אני זוכר את נפתלי, הוא גר באותי ורשה.
כן, כן, נכון.
שהוא היה, היה סובר, שהיה אחד מהעובדים של הבית חולים. היה עוד איזה יהודי ירושלמי מאוד מוכר, שמרח השם שלו מראשי לי ככה. בסך הכל היה בבית חולים פסיפס מאוד 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 מגוון ומעניין. אני לא טועה, גם משפחת ברגמן היו מיוצגים בבית החולים.
בטח, יש מישהו ברגמן.
משברגמן או מישהו מהאחים שלי, אני חושב שהיה. אתה יכול לראות בבית החולים הזה היה ריכוז גם של רופאים מאוד חשובים, וגם הרבה של עובדים מיקירי ירושלים, מיקירי קרסטה של פעם.
נכון.
שהם היו העובדים של הבית חולים, והם ניהלו אותו. כמו שאני הזכרתי לך כאן, היו אחיות, אחת אני זוכר, זה אלה שפירה קראו לה, אבל היה ריכוז גדול מאוד של צוות מאוד מאוד מסור, צוות, הייתה מעבדה.
משפחתי מאוד. אני אומר, זה
צוות משפחתי. הייתי קורא לזה יותר קהילתי. הייתה מעבדה מאוד מעניינת, הייתה מעבדה מאוד גדולה בבית החולים, עשו מתוכי שקדים לילדים, זה היה בית חולים מאוד מאוד חי בתוסס, אבל נאמר ככה, שלסיאו הוא הגיע ב-48, ב-49, ב-50, כלומר ב-53, 54 התחילה ההידרדרות, נסגרו מחלקות, עזבו רופאים, היו צריכים להקים כל מיני ועדי תמיכה, כמו של ישראל הקודם את מנחם פרוש ואחרים, שניסו להציל את הבית חולים, ניסו להקים אותו, ניסו לגייס לו כספים, ניסו להתרמות לעשות. אבל תראה, לנהל בית חולים זה מקצוע. לנהל בית חולים זה לא מקצוע, אלא זה מצד אחד זה ייעוד, מצד אחד זה מחייב התמחות מיוחדת במינה, אבל ככל בתקופה העתיקה, בתקופה הישנה, למעשה גם הציוד של הבית חולים היה זול יחסית, גם המשכורות היו נמוכות יחסית, גם התרופות היו מאוד מאוד זולות, אבל ככל שהרפואה התפתחה, וככל שהאמצעי האבחון הלכו וגדלו והתייקרו, אז ניהול בית חולים הפך לעסק כבד מאוד, את התאריך. הבעיה בירושלים שבתי החולים הם כולם היו נקרא לזה ציבוריים, אבל לא קופת חולים, לא ממשלה, לא עירייה, כל אחד היה צריך לדאוג לקיומו.
וככה בית חולים הלך והידרדר.
כן, תראה, בית חולים הדסה לפני כמה שנים עמד בפני משבר נורא, במרכז הרפואי הדסה. שערי צדק לפני בתקופת מלחמת יום הכיפורים שקע בחובות נוראים גם כן, וכמעט לא התאושש מהקמת הבניין החדש שלו, ודובר על שהוא ימכר שקופת חולים תרכוש אותו. אבל בתי החולים הללו בתקופה היא היה להם גם עורף ציבורי מאוד מאוד גדול בעולם, גם היה להם מעבר למחלקות הרפואיות, היה להם לדס, היה בית ספר לרפואה של האוניברסיטה, היה בית ספר לאחיות, היה בית ספר לרפואת שיניים, היה להם גם דברים נוספים משלהם. לשערי צדק היה חוג ידידים מאוד מאוד חשוב, היו משפחות, הייתה למנהל השני לשלזינגר, הוא בא מגרמניה, מפולדה. ומפולדה בגרמניה זה הייתה מצד אחד העיר של מייסדי ישיבת כל תורה, ומצד שני מקס שטרן המפורסם משטרן קולג' באמריקה, גם הוא בא מפולדה. אז היה להם עורף, ולשערי צדק גם היה בית ספר לאחיות, אז בתי החולים הללו גם היה גדולים מאוד והיה להם עבר מפואר, הצליחו להתאושש ומצאו באמת את היכולות להתאושש, ואתה יכול היום לראות שגם הדסה וגם שערי צדק הם היום בפריחה מלאה. הם היום אתם יכולים עצומים וגדולים, עם הישגים נפלאים. אבל אני לא רוצה להשאים אף אחד, אבל החבורה שניהלה את בית החולים ביקור חולים, שנאלצה כל כמה שנים להחליף את המנהל הרפואי, גם זה היה שלמה שטרן מהדסה, היה מנהל מחלקת הלב בהדסה פעם, ואני חס וחלילה, אני רוצה להגיד לך שעם כל הביקורת שלי על המשפחה הזאת, הם לא עשו לא ביתם, חס וחלילה לא גזלו ולא לקחו ולא התעשו מבית החולים, אבל ניהלו אותו בצורה כושרת, שלא הפקידו את כספי בתי העובדים בביטוח לאומי, ולא העבירו את השלומים כדעת למס הכנסה. אבל זהו, התוצאה הייתה שמפעל חיים של אבא של סבא שלי, ושנקרא לזה מקום שהרבה יהודים, הרבה אנשים בירושלים, וגם לחוץ ירושלים, נתנו להם את שנותיהם הטובות ביותר, נגוז מן האופק, וטוב שאתה מזכיר אותו.
כן, בדיוק.
טוב שאתה מעלה קווים לדמותו, שבית חולים שהיה ואיננו עוד. וזהו, עכשיו מקום חולים הפך לעוד אחד מהמיתוסים של ירושלים, שנעלמו ואינם. יש הרי נוהג היום שכל נקרא לזה שונא ירושלים המודרניים, הוא אומרים, פעם היה תענוג, היה בן יהודה, היה קפה אתרה, היה עוד איזה מקום קטן, והיום, מה זה, עיר כזאת גדולה, ענקית כזאת, אנחנו כבר לא יכולים לסבול אותה. אבל טוב, אז אם אנחנו, אני חבר לך גם את ביקור חולים לתקופה היפה שהרבה ישראלים זוכרים אותה בערגה.
נכון, ואמרת, דיברת על המגוון של אנשים שעבדו שם, שהיו שם, עם הרופאים הגדולים ועם הירושלמרס מסביב.
כן, כן, אני אומר לך, זאת הייתה באמת, אני הזכרתי גם את הלא יהודיות, את עובדות המטבח המפורסמות שם, פני, ועוד אחרות כאלה, שפולניות, נוצריות, קתוליות, ואני מזכיר לך את המשפחה הערבית מאבו גוש, ובעוד אחרים, והתערובת של רופאים יקים, חמורי פנים וחמורי סבר, עם רופאים אחרים, כי בדור הרובם באמת היו תוצרת גרמניה, בימים ההם של שנות ה-30 וה-40, תחילת ה-50. האמת היא שאני לא זוכר, לא נתקלתי ברופא
ישראלי.
רופאים, לא נזכרתי ברופאים אמריקאים למשל. היום איזה בית חולים שלא תבור בארץ תמצא יהודים רופאים אמריקאים, אפילו גם חרדים ודתיים, שהמון רופאים כאן. אבל אז ביקור חולים היה כולו כמעט על טהרת הרופאים הגרמנים. היה, אני יודע שהיה היה פעם, היה שם פעם אחד המנהל מרקפנית על פרופסור גיטלסון, אני לא זוכר אם הוא היה ישראלי במקורו או לא ישראלי במקורו, אבל הייתה חבורה מעניינת, מצד אחד בית חולים שנוהל בזה משפחה ירושלמית, עם עובדים מהיישוב הישן, עם רופאים שברחו מגרמניה הנאצית והתקלמו בירושלים, ועם חולים פציינטים, או אני יודע איך נקרא להם, שבאו מהשכונות המרכזיות והדרומיות של ירושלים.
היסטוריה. תודה רבה לך, אברהם במלך.
אני מקווה שלא שימנתי אותך.
לא, בכלל לא, בכלל מרתק ומעניין, וזרקת לי אתגר לעשות תוכנית על משפחת הכהנים.
מה נקרא לך? כן, אתה יודע, יש לי, אגב, במשפט, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד, יש לי בבית, ונתן לי איזה חברי, דוקטור אריה מורגנשטיין, שמומחה לתקופה העתיקה של ירושלים, כבר תלמידי הגר"א, הוא נתן לי תעודות, צילומים של תעודות, שבהם נראה גם המפקד של מונטיפיורי, ב-1853, שמוזכרים בזה הדורות הראשונים של משפחתי, מאיפה הם באו, וכמה הם היו, ומה היה העיסוק שלהם, ואז למדתי שהיה אחד שנקרא קובע עיתים לתורה, והיה אחד שלומד תורה כל היום, כלומר היה שני הגדרות שונות, שונות העניין הזה, ויש לי גם שתי תעודות שהסבא של הסבא של סבא שלי חתום עליהם, קראו לו רב יהודה לייב הכהן, הוא היה הראשון שהגיע במבריסק, והוא חתום על החרם נגד אסקולס שיצא בירושלים, והוא חתום גם על המכתב שקהילת ירושלים הפרושים מינו את סר משה מונטיפיורי להיות נשיא הקהילה היהודית בירושלים. אז הוא חתום גם כן על המכתב הזה. כלומר, הגיע לכאן יהודי מבריסק, מהפרושים, מה שנקרא חג הפרושים, בתוך 3 או 4 שנים הוא כבר חותם, כבר מחתימים אותו, כבר מחתימים אותו על 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 הקרוזים, על המסמכים החשובים של ירושלים החרדית של פעם. היה, אני רוצה להגיד, אם אני יכולה להגיד עוד משפט אחד, עוד חדש אני רוצה לספר. הסבא של סבא שלי, מצד אמא שלו, אשתו של רבי אברהם יעקב כהן, היה רבי ישראל מאוזילן. ישראל מאוזילנר. ישראל מאוזילן הגיע לירושלים, הוא הביא לירושלים את המאפייה, את המפעל הראשון לאפיית מצות מכונה. שאחר כך, אתה יודע, שלמעשה כל רבני ירושלים, המשנגדים, הקפידו לאכול בפסח אך ורק מצות שורה מכונה, ולא מצות יד. אתה יודע את זה? אתה שייך גם אתה לאותה קהיל מוצא, אם כי היום אני חושב שבגעת בנו, הולכת להיות חסיד, אבל אז רבי ישראל מאוזילן, מצאתי פעם אחד הספרים, הגיע יום אחד, זמן קצר אחרי עלייתו ארצה, לרבי ישעיהו ברדקי. ישעיהו ברדקי היה אחרי, היה אחד, היה מנהיג הכמעט מוכתר של יהודי ירושלים בסוף המאה ה-19, אחרי פטירתו של לא מדבר על הרב הראשי, היה הנהגה של ירושלים, המנהיג החשוב של ערב ישראל משקלוב, ישראל שלובר. אחריו, ואני לא נכנס כאן למחלוקת בינו לבין ברדקי על הקמת חורבת רבי יוחסי, בכל אופן, הסבא של הסבא שלי בא זמן קצר אחרי עלייתו לארץ, הוא בא רבי ישעיהו ברדקי ואמר לו, תשמע, רבי ישעיה, יש לי רעיון מצוין, אני רוצה לתקן תקנה מאוד מאוד חשובה לירושלים. אמר לו רבי ישעיה, עד שאתה בא לתקן תקנה חדשה לירושלים, אני רוצה לתקן תקנה ששום יהודי עולה חדש לירושלים לא יתקן שום תקנות עד שלא יישב בה לפחות 10 שנים. אז כאן אתה יכול, אז אני חושב שזה גם כן מתאר משהו מהאהבה והייחוד. עכשיו, ישעיהו ברדקי הוא אבי משפחת בר זכאי,
נכון,
החזנים המפורסמים, אחר כך חזנים של החורבן, משפחת בר זכאי, ואחר כך היה גם שופט בית המשפט בתל אביב, מתן בר זכאי הוא גם כן מצאצאיו של ישעיהו ברדקי, שגם על סיפור עלייתו לארץ יש סיפור מאוד מאוד, אתה מכיר את הסיפור עלייתו לארץ?
בטח, בטח, זה תוכנית לבד, רק הסיפור של ישעיהו ברדקי, איך הוא מגיע עם שני ילדים שלו שהוא כמעט תובע איתם.
אני אגב לא מאמין לסיפור הזה, אני לא מאמין לסיפור הזה, כי אחת הבעיות של ירושלמים הייתה גם הרבה, לפעמים היה להם, הם נדבקו גם הערבים בדמיון. היה להם דמיון מפותח.
אמרו שירושלים לא שקרנים, הם בעלי דמיון מפותח.
מה אתה אומר?
אני אומר, אמרו שירושלים לא שקרנים, אלא יש להם דמיון מפותח.
לא, לא, תראה, אני חושב שחלק מהדמיון, זה היה דמיון שנבע מעוני. נבע מעוני ונבע גם מתמימות. אל תשכח שחלק גדול מהיהודים שבאו אז מליטה, לא היו כולם תלמידי חכמים גדולים, היו שם בעלי מדוכה, והיו שם אנשים מאוד מאוד תמימים. אז אני, אתה יודע, אחד הסימנים לתמימות הירושלמית, הייתה שבנו בתוכו את ישיבת מאה שערים, מול השטיבלך שמה, אז כמה פעם, אז באו יהודים בירושלים, וסיפרו בבעלה לרבנים, שיש שיידים שמסתובבים במאה שערים. אהה. מה קרה, איזה שיידים? הם ראו שם טביעות רגליים משולשות. כפי שהם שמעו פעם, אז לשיידים יש רגליים משולשות כמו של עופות. אז נפוצה השמועה בירושלים, במקרה ביישוב הישן, שיש שיידים בירושלים, מדוע? מכיוון שהם ראו שם את כפות הרגליים של יונים, של עורבים, יש להם מהטביעות שהם דימו אותם, תפסו אותם לשידים. אבל זה חלק מהאווירה.
חלק מהדמיון הירושלמי.
כן. כן, אבל שדעתי שכך שגם הרבה דמיון מפותח היה גם אצל החסידים בירושלים.
כן, ברור. זה דמיון מסוד אחר.
אבל זה דמיון של מופתים, של דברים דומים. אבל בסך הכל, תראה, היישוב הישן בירושלים היה יישוב מאוד מאוד מעניין. יישוב שמשום מה יצא לו שם רע. אני חושב, אתה יודע, אני פעם דיברתי פעם באיזה מפגש של אנשים עם כיפות סרוגות, ואמרתי להם, אתם לא יודעים שלמעשה כבר ב-1870 היה רוב יהודי בירושלים. 1870. ומי שיצר את הרוב הזה היו בני היישוב הישן. בעיקר, גם אחר כך, גם תימנים אחר כך בירושלים המרוקאים. אבל, ומי שעודד את העלייה הגדולה לירושלים, ומי שהביא לירושלים, היו תלמידי הגר"א. אפילו יותר מחזים, מכיוון שהם, מי ש... אתה מכיר את הספר איגרות ארץ ישראל של אברהם יערי?
ודאי, בטח.
אתה תקרא בספר הזה, תשמע איזה ניסים ונפלאות כותבים הפרושים לווילנה, עם כל הצרות שהיו להם, מה טובה ישיבתה, מה נעים אווירה, מה טובים גידוליה, והם למעשה יצרו את התסיסה שאפשרה את תנועת חיבת ציון.
נכון, גם את השכונות החדשות בירושלים.
לא, אני כבר לא מדבר על זה, מדבר על זה עוד לפני שיצאו הירושלים הראשונים, ובנו את, ויצאו מהחומה, ובנו את נחלת שיבה, מהשערים, וגאולה, וכל המקומות האלה. כשאמרתי את זה פעם, ואמרתי שההיסטוריוגרפיה הציונית, ואני ציוני הרי, המעיטה את דמותם ויצרה אותם, נשא להם דימוי נורא. תראה, במידה מסוימת הייתה כאן, היה באמת כאן איזושהי התנוונות של האישור הישן בגלל העוני שלו, אבל ההזדקקות שלו לחלוק הגלט, אבל גם המדינה הזאת בשנותיה הראשונות הייתה בנויה על חלוק הגלט, על כל מיני הזדקות שבאו מחוץ לארץ. אתה יודע שבן גוריון לקח לו איזה 4-5 שנים, לא יותר, עד שהוא יעז לבוא לבקר בירושלים.
למה כאילו כדי חלקים?
מה זה? לא, לא. אנחנו חלוצים, אנחנו נבוא לראות את האלה, את הדוקים האלה, שגרים בירושלים. אם אני לא טועה, ויצמן אמר, כשהוא בא לירושלים, הוא לא יודע מה יותר מכוער, האבנים שלה או האנשים שלה. עכשיו, מי שכתב את זה,
כן.
זה לא אבא שלך או איזה סופר אחר, אלא כתב את זה עמוס אילון בספרו על ירושלים. הוא מראה כמה שהייתה שנאה ואיבה לירושלים. יש בזיכרונות או באיגרות של מרדכי דוד הכהן, מרדכי בן הלל הכהן, הוא מספר שעלה לארץ והוא היה נתון במלחמה עצמית נוראה אם לבוא לבקר בירושלים או לא לבקר בירושלים, אם להישמע לכל השמצות שהוא שמע או לא. ובסופו של דבר הוא אומר, הוא נכנע לצב ליבו והיה מאושר כשהוא הגיע לירושלים. אז אם אתה היום, אתה יודע עוד דבר, יש לי ידיד פרופסור יוסי כץ, שהוא היה היסטוריון של הקרן קיימת, פרופסור בבר אילן, הוא כתב פעם, בהירה לי, שרצו לקנות בשנות ה-40 או ה-30, בעל הצעה לקרן קיימת לקנות מידי הכנסייה הארמנית או מכנסיות האחרות את השטח של רחביה, של אזור מרכז העיר, והם לא רצו לקנות את הכסף הזה, והם אמרו, אנחנו מעדיפים לקנות שטחים חקלאיים. ואתה יודע עוד דבר אחד מעניין, שהציעו העותמנים לפני מלחמת העולם השנייה, הפכה בירושלים, סבל, היה לו מחסור גדול מאוד, הקופה שלו התרוקנה, והוא רצה למכור נכסים של העיר, והוא הציע למכירה את כל האזור שנקרא היום מגרש הרוסים. מי שניסה לקנות את המגרש הזה היה רב זלמן ורב נוחמס. אתה מכיר את המשפחה הזאת? בייספיש, בערן. הוא היה, הוא בנה את בית ישראל. הוא ניסה לגייס כסף ולא הצליח לגייס כסף לקנות את, 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 את אזור מגרש הרוסים, שזה היה אחד, אחד המגרשים הכי מאוד חשובים של ירושלים. הצבא הטורקי, המשטרה הטורקית, היו שם המצעדים. היו עושים כמה אימונים שם. בסוף באו הרוסים וקנו את המקום הזה. אבל זה גם כן, כלומר, אתה יכול לראות כאן גם את, את חושר היכולת וגם את חושר ההבנה וגם את השנאה למה שהצגה ירושלים בתנועות המיישבות.
שנשארה לדמוננו עד היום.
אתה יכול לראות את זה, אגב, אתה יודע שהפועל המזרחי רצו להקים קיבוצים. והסוכנות לא הרשתה להם להקים קיבוצים, היא שמרה לעצמה את כל האליטות, את כל האדמות הטובות בשרון ובשומרון, לקיבוצים שלה, והם מצאו פתרון שנדדו להם ונדדו עליהם ולחצו עליהם, אז אמרו, טוב, נשלח אתכם לעמק בית שאן, במקום שהטמפרטורות הנוראות, את הביצות שם, ותקחו את זה, אבל תבואו אליהם בטענות אחר כך ששלחנו אתכם לשם. אתה מבין? אז עכשיו לא רק אותם הם שלחו לשם, גם את מפם הקימו שם קיבוץ רשפים. אז אם היום יש אזור פורח בעמק בית שאן עם טירת צבי, עם הנציב, עם שלוחות, זה הוקם למעשה כניסיון של הסוכנות, של מחלקת ההתיישבות של אז, להתפטר מהלחץ של הדתיים הלאומיים, הציונים, להקים למישובים, להקים לקיבוצים. ושידע לך שגם את גוש עציון לא רצו ליישב, למרות שגוש עציון נקנה על ידי יהודי, על ידי יהודי בשם הולצמן, שבנה שם הכפר ובנה, התחיל להקים שם, וכל האזור ניטש בגלל הפרעות שהיו. ואחר כך, כשאחרי מלחמת העולם ואחרי השואה, שהגיעו לארץ חלוצים של הפועל המזרחי, של הדתיים, ורצו להתיישב, גם כן היו צריכים להיאבק קשות מאוד עד שנתנו להם להקים יישוב באזור הררי, בתוך ערבים בלא מוגן. אז היום למעשה, כלומר, בסופו של דבר, לא פעם מתקיפים את היישוב הישן וגם את הציבור החרדי, אבל מתעלמים מהקיפוח ומההיסטוריה שהוא עבר הרבה שנים. וגם לא פעם שאני מספר את זה דווקא לחברים שלי, אני מספרתי לאחד מהם, לאחד חמישים חשים, אז הוא אומר לי, אתה מגזים, זה לא נכון, אתה מבין? וכבר מנסים עוד פעם להמעיט בתרומה הגדולה שהייתה פעם, אני לא אומר היום, ליישוב הארץ באמצעות
הציבור החרדי.
מי שלמעשה בנה את ירושלים, ומי שאפשר את הקמתה של העיר החדשה, היה היישוב הישן.
נכון, ובנה אותה. זה אבום תוכנית מיוחדת על היישוב הישן.
אוקיי, בסדר.
היציאה מהחומות, השכונות מהחומות, היציאה.
כן, כן. לא, אני אומר כאן, אני רוצה לראות לך נקודה אחרת, שאנשים חושבים שבאו, קימו ובנו ועשו וקימו. לא, זה למעשה שחו נגד הזרם.
כן, נכון.
שחו נגד הזרם.
נכון.
אותו דבר זה ימצאו פתח תקווה, שמייסדי פתח תקווה ניסו להקים יישוב ליד גשר דמיה. וברגע האחרון הטורקים ביטלו את היישוב הזה. הם ניסו לקרוא לזה פתח תקווה, לא נוסדה שם באדמות של מלאבס. היא קודם נוסדה וקודם נקטה אדמות ליד גשר דמיה.
נכון. טוב, גלשנו מביקור חולים עד פרטיקה.
כן, כן. לא, תראה, יש לזה מכנה משותף אחד. מכנה משותף אחד, היישוב הישן וחלקו בתרומתו, חלקו הישן למדינת ישראל, חלק שמשום מה מעדיפים להשכיח אותו ולבטל אותו ולצחוק ממנו ולדאוג לו. ואני אומר את זה לא מכיוון שאני נטורי קרתא, אלא שאני גאה להיות גם ציוני וגם יהודי שומר מצוות, אתה מבין? כן, דברים גם יחד.
תודה רבה לך, אברהם המלך. זה מרתק, מרתק השיחה איתך. תודה, להתראות.
שפחי כמיים, כמיים ליבך, נויחך פני אשר. שפחי כמיים, כמיים ליבך, נויחך פני שפחי כמיים, כמיים ליבך. שמיים ליבך לכך פני אשר שיר חיכה
אחד שעסק בבית חולים, ביקור חולים, ארגון פעמון, של הגברת שולמית אייזנברג, שכולכם מכירים אותה, שמופיעה אצלנו מדי שבוע עם השיר שלה הקבוע. אז פעמון, שלום לך שולמית אייזנברג.
שלום הרב גליס, ערב טוב, תודה שהצגת אותנו כל כך יפה, באמת מרגש. אז אולי קצת לספר על ארגון פעמון שהוקם בחסדי השם בשנת תשל"ט. בזמנו הייתי בארצות הברית, זו תקופה של כמה חודשים, וכל יום הגיעו עיתונים, סוגרים ביקור חולים, פותחים, סוגרים, סוגרים, פותחים, וזה, כשאתה נמצא מרחוק אתה לא יכול להגיב אפילו. אז אמרתי, רק רגע אחד, אני רוצה לעשות משהו למען המקום הזה, שבשבילי זה היה מה שנקרא פרופסור חיים יפה, היה בשבילי שליח, וברוך השם זכיתי ילד שם את שני בניי, בהפרש ה-18 שנה ברוך השם, אמרתי, אני חייבת לעשות משהו למען המקום הזה. כשישבתי הביתה, ישבתי איתו, שאלתי, מה אתה אומר? טוב, את רוצה, תגידי פרשת שבוע פעם בשבוע, תבואי קצת לאנשים שנמצאות שם בשמירה, וקצת אולי תרגי ותספרי. טוב, שמעתי, הלכתי הביתה, נתתי מכה על השולחן, אמרתי, לא, לא לזה מתכוון הפסוק, משהו שאפשר יהיה בעזרת השם יתברך, ליהנות ממנו ולגרום לאנשים שיהיה להם טוב יותר. אז עלה במוחי הרעיון להקים ארגון של נשים מתנדבות, שתבונה לביקור חולים, ותעשינה מעשה. הייתי, זאת המחשבה היחידה שלי, ובעזרת השם, חסדי השם ברחמה, צירפתי אליי עוד את חברותיי, את רבנית מרת שפרה זאב, שלושה ניסים זאב הייתה הראשונה, את רבנית רוחמה לסרי, שהצטרפה אליי, כבר היינו טרויקה. אמרתי, מה אנחנו עושים? אני רוצה להקים ארגון שיחלק שתייה לאנשים במחלקה לפחות 3 פעמים ביום. משהו כיבוד קל. נכון, לכל אחד יש ליד המיטה שלה את כל הדברים טועים, המתגש שמביאים לה, אבל יש הבדל אם היא צריכה לקום ולחפש ולמזוג, או כשניגשת, מתנדבת נחמדה, ודורשת בשלומה, או מברכת אותה, או מאחלת לה מזל טוב, ושאז אותה אפשר להציע לך שתייה, את רוצה שתייה חמה בעיקר, קפה, תה, שוקו, עם כיבוד קל, זה נחמד יותר. איך הגמרא אומרת, יולדת עם אתה מצויה, ועם כל השמחה, ועם כל זה שברוך השם זכתה לעבור את השלב הזה של, של הלידה, מאוד נחמד לשמוע מילה טובה, זה שהוא פינוק קטן, וכך בעצם נולד ארגון פעמון, מתוך מחשבה לעשות ליולדת, איך אומרים משולנו, קצת יותר כיף ויותר נעים. איך מתחילים? איפה לוקחים את זה? פנינו אז למצות יהודה, גברת שרי גנזר חברה אלינו, והם תרמו לנו עוגיות לחלק לנשים. טוב, מאיפה לוקחים עכשיו? תה, קפה, שוק, כל הדברים האלה. אנחנו כל אחד כמה יכול להביא מהבית. ואז, ברוך השם, פניתי כאן למקולת שלי, שאלתי אותו, אתה מוכן לתרום לנו בית חולים, לחלק שתייה ליולדות, בשמחה רבה, תקחי מה שאת צריכה, הכל בסדר, כל שבוע תבואי ותקבלי מה שאת צריכה. נו, ברוך השם, זה בסימן טוב, מזל טוב, התחלנו. התחלנו, כי אנחנו שלושתנו היינו באות מתחלקות, מה שנקרא בנטל, לחלק שתייה כל יום. כל יום. אחר כך, כמובן, עשינו פרסום לארגון שלנו. נשים גם יצאו וסיפרו, אתם יודעים, שמעתם? יש בבית חולים ביקור חולים שם איזה כמה נשים נחמדות שבאות בחלקות שתייה, ועם הזמן גם קיבצנו מה שנקרא דוגמיות וחברות שונות, והרכבנו ערכת מתנה, ישבנו ועבדנו מה שנקרא פשוט עבודה פיזית, ולאט לאט התחלנו להתרחב ולהתרווח. הארגון שלנו גדל, נוסעו עלינו הרבה נשים שביקשו לבוא ולהצטרף אלינו הדבר הנפלא הזה, ואני תמיד שאלתי את עצמי, אני לא יודעת מי תורם יותר למי, מי נתרם יותר ממי, והתחלנו להתרחב ולהתרווח. עם הזמן היה אז פרופסור יפה, שאמרתי, שמי, יש לי איזשהו רעיון, בואי נראה איך את יכולה להשתלט גם לדבר הזה. אני רוצה להכניס, זה לא נקרא תומכות לידה, אבל נשים שתעבורנה ליד יולדת, לשאול, אולי צריכה משהו, לא תמיד כל יולדת מגיעה בליווי, יש כאלה שלא רוצות, שידעו, אין מעדיפות להודיע ברוך השם בשעה טובה, אנחנו כבר אחרי. הוא הגע את הרעיון הזה, ואנחנו היינו אומרים להוציא אותו מן הכוח לפועל. בזמנו הייתה גברת לאה שקדי, רבנית לאה שקדי, זכרונה לברכה, שהייתה אמורה גם לסייע בדבר הזה, אבל היא הייתה כל כך עסוקה, עם כל כך הרבה חסד מחוץ לבית חולים, שזה כנראה לא היה בגדר האפשרות שתיטול גם על עצמה, ואנחנו התחלנו, מה שנקרא, לגייס מתנדבות לחדר לידה. כמובן על דעתן של המילדות, על דעתן של הרופאים, לא להפריע, לא קודם כל צינת הפרט וכו' וכו'. ולאט לאט התחיל הדבר הזה להתגבש, והלכנו והתרחבנו והתרווחנו. כבר אין עסוקות. עכשיו יש גם תינוקייה. בתינוקייה, בלי עין רע, בלי עין רע. כמה ידיים עובדות צריך לעבור מתינוק לתינוק, לגשת, לחטא, לסייע, נכון, הצוות כולו בתינוקייה, יש לו דינמיקה משלו. לפעמים היא שקט, וחומרים, יש שעות שקטות יותר, כשמסתכלים על היצורים הנפלאים האלה, הנפלאות הבורא, אותם תינוקות חמודים ששוכבים מהידיים למעלה, מעל לראש, שקטים, רגועים, מחויכים. יש גם לפעמים גם כאלה שהם קצת מודיעים, אנחנו פה. טוב, ומתחילה המקלה, וצריך צוות גדול יותר שמסייע לצוות של בית חולים. זאת אומרת, כבר היינו גם בתינוקייה, היינו אצל היולדות, עוברות לכן להגיש כיבוד קל, היינו בחדר לידה, היינו גם אפילו במה שנקרא, במשרדים כביכול. יש לנו את הטלפונים, לפעמים שהצוות נמצא בסיור של רופאים, אז אפילו אין מי שענה לטלפון. ואז המתנדבות שלנו עשו את העבודה, זאת אומרת, היינו למעשה פרוסות על, ביחידות השונות. טוב, הדבר הזה הלך וגדל, והפכנו להיות בעצם למשפחה. זה כבר לא היה פעמון, דרך אגב, פעמון זה פעילות עבור מחלקת נשים ויולדות, שבורא העולם נתן לי את הרעיון לתת את השם הזה. כל אחד תכיר את הפעמון, הפעמון להבדיל, כן, כל אחד יודע שבמעיל של הכהן הגדול היה פעמון, כשיוצא מקודש הקודשים, פה נהיה מצלצל ומודיע, ברוך השם שיצא. ואנחנו בשקט בשקט, פעמון נהיה מצלצל ויש לו צליל עדין. בכל מקום היו אנשים שלנו. יצא שבמהלך היום עם התורניות שהיו, כל מתנדבת הבא בדרך כלל, אם זה שחל כועד שתייה, שעתם, שעתם וחצי, חדר מידע זה 4 שעות, בתינוקייה 3 שעות, זה לא היה מוגבל לזמן, אבל זה היה לפחות המינימום שהתבקש מכל יולדת לשהות במקום. והיו ימים שהיו בין 10 ל-12 מתנדבות, זה כבר כוח. מה שנקרא, הרופאים היו פשוט מקסימים אלינו. צריך לזכור שפרופסור יפה ניהל בית החולים במשך 25 שנה. והיחס שלו היה לא רק בגובה העיניים, אלא אפילו מתחת לזה. כולם הכירו את כולם, כולם דרשו בשלום כולם. הציעו לו לשתות כוס שתייה חמה, זה היה פשוט בכיף. אמרתי שהשתייה של המתנדבות שלנו מגישות, הן כולם בשריות, למרות שזה קפה ושוקו. הלב, הלב, הרגשה טובה. אני חושבת שהאווירה שקיימת בית חולים וכוחולים, עד היום הזה, ותכף אני אסביר מדוע, זה אווירה של בית, זה לא בית חולים, זה לא הוא, זה לא משהו שגורם לך לאיזו רתיעה. אתה מסתובב פה, בלי שאתה מרגיש שהמקום הזה למעשה רוכש חיים. אני אומרת, אמרתי תמיד למזוות שלי, בנות יקרות, כשאתם נמצאות בחדר לידה, תדעו לכם, זה המקום הכי קדוש, זה קודש הקודשים. הנשמות יורדות לעולם פה, במקום הזה, בחדר הזה, הקריאה הראשונה, הצרכה הראשונה של התינוק אומרת, בורא עולם נמצא פה והוא הוריד נשמה חדשה לעולם. ואתן זוכות לעמוד במקום המרגש הזה. בשעה המרגשת הזאת, תבקשו, תתפללו, תעתירו, כל מה שאתם רוצים יתקבל בעזרת השם. זה פשוט היה, זו הייתה התחושה שלי, באחת הפעמים הייתי גם, הזמנתי להיכנס ללידה, רשותה שכמובן של היולדת והצוות הרפואי, והרופא אמר לי, אם לא תרגישי טוב תשימי כאן. אתה בסדר בעזרת שאין דבר. אני עומד ומסתכלת, גם ידע שפחה מהלך התהליך לניתוח, וזה היה לא קל. אחר כך כשנולדה הקיסרינה, אז נתנו לי אותה שאני אקח אותה ואני אוביל אותה לתינוקיה. ואני ניגש לרופא ואומר לי ככה, תקשיבי טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה הרגשת שהיית פה? אמרתי לו, מה שאני הרגשתי פה, אתה לא תרגיש לעולם. כי אם אתה תרגיש מה שאני הרגשתי, אתה לא תהיה פה. הוא לא יודע מה אני מדבר. אתה רופא, אתה צריך להיות במוח קר, שנקרא, במקציות הכי טובה שאתה יכול ואתה מסוגל, ולזכות בעזרת השם יתברך, יחד עם היולדת להיות שותף למעשה בראשית. שכאן יוולד בעזרת השם תינוק בריא, עם כל ההשלכות שלו, עוד כמה שניתן. ואני הסתכלתי ואמרתי, תסתכלו. תסתכלו במקום הזה. בורא עולם עשה את האמא היהודיה, כל אמא שותפה למעשה בראשית, זה שהנה, ברוך השם, היא זכתה. אז פשוט להבין את המשמעות של כל הדברים האלה. אז אם הרופא יחשוב על מה שאני הרגשתי, הוא לא יהיה פה. טוב, זה בין יתר הדברים, מה שנקרא, לחוות להיות במקום הזה. תמיד אמרתי, שבית חולים ביקור חולים, זה קודם כל הוא באמת קטן ואינטי מבחינת הגודל שלו, כן? אבל שם פשוט לא, אי אפשר היה להבין, היה לנו את יוסי בן סימון, שהיה מה שנקרא מהנדס והבנאי והקבלן וכל מה שאתה רוצה ולא רוצה. זה פשוט תמיד מצא מה שנקרא נישות יש מאין. ופה פתאום הוא הרחיב ופה הוא הרחיב וכאן בנה וכאן עשה וכאן הוסיף. אמרתי, הברכה שרויה במקום הזה. ואתה חש את זה. איך שאתה נכנס על מסתן של בית חולים, אתה מושיט יד למזלת המובנו שלם, אני מרגיש שאני נמצא במקום טוב. האווירה הנעימה. לא של בית חולים, של ידידות, של משפחה, של רצון לעזור. אני אמרתי, אנחנו לא, גם לא, אנחנו משפחת ביקור חולים. משפחת ביקור חולים, לא זאת הרגשה, לא רק אם אני מתנדבות, הצוות והרופאים וכל מי שנמצא, איך רואים, מי חוטב עציך, את שואב ממך, כמו שאומרים, ממש ככה. באמת, בהרגשה זה בן הכלל. וזהו, ככה אנחנו התרחבנו, מתקשרות אליי לפעמים, שמות את תשמעי, אמא לא עלינו נשארה לבד, וקשה לה, אולי את מוכנה לקבל אותה בתור מתנדבת, אמרתי, בואו נבדוק אם זה מתאים לה, אם זה מתאים לנו, צריך לראות אם השידוך הזה יכול להועיל שני הצדדים, וכך זה היה. מי שלא ראה את הנשים האלה, הייתה להם סיבה טובה לקום בבוקר. יאללה, היום אנחנו בתחום ניקור חולים, היום התור שלי, המטרונות שלי, כל אחד מתי שנוח לה, אחת בבוקר, אוהבת את שעות הבוקר, אחת אומרת, כן, בשעות אחר הצהריים, מתאים לי, שעות הערב, חולה וחולה, זה שלוש המשמרות שבהן היינו דואגות, מה שנקרא, לחלוקה של שתייה וכיבוד קהל, והכל כמובן מה שתרמו לנו, מעבר למצות יהודה, שדי הרבה שנים קיבלנו את התרומה שלהם, ועוד מקומות שאת צריכה לציין פה, את המאפייה של בריזל במאה שערים. כל יום שישי בבוקר היו הבייגלח החמים מיועדים ליולדות. טענו שם אישה מאוד נחמדה מתנדבת, ואת לבנתה על זכונה לברכה, תקמה ביום שישי בבוקר, לוקחת את הבייגלח החמים, מביאה את זה לביקור חולים, מפקידה את זה בידי מי שהייתה תורנית, חלוקת שתייה ביום שישי בבוקר, חבל על הזמן. וזה עד, מה שנקרא, עד לא מזמן, עד שלמעשה הדבר הזה חדל, כי הייתה הקורונה, וגם בקורונה, לא כולם כמובן לא יכלו לבוא, כי היו מוגבלים מהסיבות, מסיבות מובנות, אבל היה לנו הגברת רוחמה לסרי, רבנית רוחמה לסרי, שהייתה עובדת עירייה, והיה לה אפשרות להיכנס לבית חולים. היא הגיעה בפסח הראשון של הקורונה, כשהמצב היה כל כך כל כך קשה, כשמתנדבות, כשיולדות הגיעו מה שנקרא מהבית, בלי ליווי, בלי שום דבר, לא מה שנקרא, מי יעזור לנו? מי יגיש לנו עזרה? ואת לסרי הייתה שם לקנות, להעניק, להביא כל מה שמתבקש, בקורונה, בחול המועד, בימים של אחרי זה, זאת אומרת, הפעילות שלנו לא פסקה, הייתה כמובן מוגבלת בהתאם למה שהתבקש, אבל מעבר לזה, הנוכחות שלנו הייתה שם. וכמה זה היה חשוב באותם ימים. כשהצוות עשה את המשמרות של 24 שעות ויותר, אז זה לא מדברים, אבל היה מי שיגיש משהו טעים לפה, היה מישהו שיגיש קצת שתייה, או מישהו שירטיב את השפתיים וכו' וכו'. זה ברוך השם, ברוך העולם, נתן לנו את הזכות הזאת להיות נוכחים במקום. קרה לו פעם שמתנדבת ניגשת ליולדת ויולדת, שמחה, שמחה ובוכה. מה קרה? כן, נכון, ברוך השם, נולד בן, אני שמחה, אבל אין לי מי שיכין לי ברית. אז זה, בעזרת השם, הייתה גם ברית. גם ברית הייתה. רק מה שנקרא אנקדוטות ודברים כאלה שכדי לתת להבין מה הייתה המשמעות של הפעילות שלנו. כשהייתה מחלקה של נשים שהיו בשמירת הריון, מה עושים? נשים נמצאות שם, ואיך אפשר לעזור להם? הייתה לנו ספרית, שאתה מגיע פעם בשבוע, נשים שלא יכולות לצאת, לדאוג למראה, לצורה, להרגשה. הייתה לנו מתנדבת שבאה לעשות עבודות יד, כן, פעם בשבוע, גברת חיה שטיינוביץ, כן, שהייתה באה אלינו ביום חמישי, אחר הצהריים, עם חומרים ויושבת ומאפילה אותן. אחר כך כשבאו לבקר אותן האנשים, עוד שלחו מתנות הביתה, תראי מה שעשיתי, תראי זה דבר נחמד. כן, זאת אומרת, זה יצר גם איזשהו קשר בין הבית לבין היכולת שלה לשרוד פה במקום הזה שלא היה קל. פעם יצא ערב יום כיפור בשבת, יום חמישי בלילה, חושבת גביר, כן, את הדבת שלנו, ללכת, לא ללכת, כן ללכת. בטח, לא, זאת אומרת, את יודעת מה, אני הולכת. והיא באה, יורדת למחלקה, מחלקה ריקה לגמרי. מה קורה? שחררו את הנשים ליום כיפור, עדיפו לשחרר אותם הביתה שכל אחד תייצא בבית. והיא הולכת, מסתובבת בין החדרים, מחפשת, בסוף היא מוצאת בחדר האחרון, בסוף הפרוזדור, יש שם אישה אחת, שאותה השאירו להשגחה, כי אפשר לשחרר אותה. וכשהיא ראתה אותה, האישה הזאת שהגיעה גברת חיה, היא נתנה צרכה, וואו, את לא מבינה, כל השבוע אני סופרת את הימים, עד יום חמישי. מהבוקר אני סופרת את השעות לראות אם תגיעי ותבואי לעשות לי טוב. אני חושבת שעד היום, במחק של שנים, אני מתרגשת בסיפור הזה. אם אתה משמחת שאני משמחת שלך, המאמץ בכל זאת, יום חמישי, ערב יום כיפור וכו' וכו', ערב שבת, והיא באה והיא הייתה, מה זה גרם. זה סיפורים קטנים מה שנקרא, אבל מאוד 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 מרגשים. בפגיה היה תינוק שנולד לפני 39 שנה, זה היה כשבן שלי, זיק שברי, נולד. תינוק שנולד במשקל של 900 גרם. אנחנו מדברים אחורה 39 שנה ויותר. הייתה אחות אחת שאמרה ככה, כל בוקר שאני מגיעה, יש לי דפיקות לב חזקות. אני לא יודעת אם אני יכולה להיכנס למקום הזה. ואני מת על בעונות, פותחת את הדלת לאט לאט, מסתכלת לראות אם בהריסה עדיין שם. החיבור, הרגש, אני חושבת שזה היה חלק מהיכולת לשרוד ולראות פה ניסים ונפלאות.
שלומית איזבך, תודה רבה ובשורות טובות.
תודה שהצגת אותנו כל כך יפה, באמת מרגש.
תודה, להתראות.
Yeah. שוי
במהיירו ביומאי
אייני
אוי 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 בוי נאי בוי נאי ברחמו בוי נאי אוי בוי נאי ברחמו אוי רישולו
ואנחנו שומעים על ההיסטוריה המרקתקת ומעניינת של בית חולים ביקור חולים מהעיר העתיקה ומהעיר החדשה, וכל הסיפורים מה עבר הבית חולים עם אנשים שעוסקים בהיסטוריה של ירושלים. ואנחנו רוצים לפנות לפרופסור נתן לוי, שהוא נשיא ומנהל לשעבר של מרכז הרפואי שערי צדק, שחבר והכניס תחת חסותו את ביקור חולים. שלום לך פרופסור נתן לוי.
שלום וברכה.
בוא תשתף אותנו, ביקור חולים הופך להיות חלק אינטגרלי משערי צדק. מה קורה?
הופך למה?
לחלק אינטגרלי של שערי צדק, נכון?
כן, כן, כן. אתה מדבר על ימים אלה, או שאתה רוצה שאני אחזור 10.5 שנים אחורה?
גם וגם. בוא תשתף אותנו אחורה, ואחרי זה נראה מה קורה בימים אלו.
כן. בימים אלה עוד לא ברור מה קורה, אבל נגיע לזה. אני אלך לאחור ביקור חולים, בית חולים קהילתי קטן, יקר מאוד לתושבי מרכז ירושלים, קיים למעלה מ-150 שנה, אך במחצית השנייה של המאה ה-20, אולי אפילו ברבע האחרון, נקלע לקשיים שלא כאן המקום להיכנס לגורמיהם, הם גם לא ברורים עד הסוף. ובנייניו נמכרו בהתחלה מתחילת שנות ה-2010 לגיידמק, או ב-2008 לגיידמק, לפני זה קשיים מאוד קשים, איום של סגירה בגלל קשיים כלכליים. המדינה בשנת 2010 חיפשה לו פתרון, הציעה גם להדסה וגם לנו, הדסה כבר הייתה בתחילת המן, לנו זה שערי צדק, הדסה כבר הייתה בתחילת המשבר הפיננסי שלה, ולכן שר הבריאות, הרב ליצמן, בחר בנו, כמי שיקח תחת חסותו את ביקור חולים. זה היה כרוך בלא מעט קשיים ולא מעט הימור גם על עתידו של שערי צדק, כי היה מדובר בקליטה של 370 עובדים, בהפעלת בית החולים שם, במרוחק, לא מרוחק, אבל 2 קילומטר משערי צדק, ואנחנו בדצמבר, בחורף 2010, לפני 10.5 שנים, כן? אנחנו בקיץ 2012. בחורף 2012, אנחנו היום בקיץ 2023, לפני 10.5 שנים לקחנו את ביקור חולים, העברנו חלק גדול מהמחלקות שלו לשערי צדק, כי לא הייתה הצדקה לקיים אותם בהיקפם שם. נתנו את השירות בשערי צדק, אבל השארנו שם את כל מה שקשור ליולדות ולפריון, ובמשך 10 שנים אנחנו ניהלנו את זה בצורה שזכתה להרבה מאוד שבחים מצד תושבי הסביבה. אני עצמי, עד לפני 4 שנים ניהלתי את שערי צדק במשך 31 שנה, אני היום נשיאו, והכרת הטוב של תושבי מרכז ירושלים ושל קרוב ל-400 עובדים שעברו לעבוד בשערי צדק בשלוחת ביקור חולים, הכרת הטוב הזאת מלווה אותי יום-יום. לצערי, לפני 3 חודשים, הראה שריפה בחצרו של הבעלים החדשים של ביקור חולים, שזה שיקום ובינוי והבעלים של חברת האמן, והשריפה הזאת גרמה לנו את הצורך לפנות את היולדות מביקור חולים, ואת הילודים, זה היה מעשה הירואי ביותר, צריך פה לציין לשבח את הצוות, ומאז אנחנו מטפלים ביולדות האלה בשערי צדק, שאנחנו מקווים שנוכל לחזור, אין לנו עוד תאריך, אבל מקווים שנוכל לחזור לביקור חולים, שערי צדק, רואה את ביקור חולים כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלו, גם המדינה, גם העירייה רואים את זה כך. בינתיים בין 60-70% מהיולדות שנהגו ללדת בביקור חולים מגיעים אלינו, היתר כנראה התפזרו בהדסה הר הצופים ובהדסה עין כרם, אבל אין ספק להנהלת שערי צדק שמרכז העיר צריך אותנו,
יש יולדות שמגיעות מנווה יעקב, ממקומות רחוקים, אם זה גם בשבת, הסיפור הוא חשוב מאוד שיש ביקור חולים במרכז העיר.
אין מחלוקת על כך, זה עולה מכל מילה שאמרתי עד עכשיו ברעיון הזה.
נכון. אז את אומר שיש תוכנית, יש מחשבה לחדש חזרה את ביקור חולים בתקופה הקרובה.
יש מחשבה, את המילה תקופה הקרובה לא אמרתי, המועד הוא לא ידוע, צריך לזכור שמתוכננת שם פעולת בינוי גדולה סביב בניין זיו, שכשעולים במעלה שטראוס הוא מימין, לעומת זה בניין היידן הוא הקדש, ויש החלטה של בית הדין הרבני ששערי צדק הם המיישמים את כוונות ההקדש הזה, ואנחנו ללא ספק לא ננטוש את האלמנט הרפואי בביקור חולים. אם נחזור עם מחלקת יולדות ומתי, קשה לי להגיד, ולכן אני לא יכול להגיד בתקופה הקרובה, אבל זאת הכוונה, ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה, גם מבחינת הרישוי, גם מבחינת הכשרת הבניין.
זאת אומרת, אם יקרה משהו, אז בניין זיו, הוא יקום עליו, מה שיקום עליו, אם זה מרכז מסחרי או דירות, ומה שאתם מתמקדים זה יותר בהקדש של ביידן. ששם לשחזר את המקום, אולי את הילדות גם להעביר לשם.
נכון, זו התוכנית.
ואת אומר, לא בתקופה הקרובה, אבל זה יהיה מה שאומר בהקדם, כדי שהילדות באזור מרכז ירושלים יהיה להם את המקום שלהם.
אנחנו ערים לצורך הזה ופועלים בהחלט בכיוון.
יפה מאוד. תודה רבה לך, פרופ' נתן הלוי.
כל טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות. ואנחנו במסגרת השיחות שלנו ביקור חולים על הסיפור המרתק של המעניין של הקמת בית החולים ביקור חולים בעיר עתיקה ובירושלים החדשה, שיחה מרתקת ומעניינת עם אברהם בן מלך, שהוא גם בן משפחה של ביקור חולים וגם היסטוריון שמספר לנו על, הסיפור של ביקור חולים. אנחנו רוצים לפנות למנהל ביקור חולים לשעבר, פרופסור חיים יפה. שלום לך, פרופסור חיים יפה.
שלום וברכה.
ואתה למעלה מ-30 שנה או 30 שנה ניהלת את ביקור חולים.
אני אדייק יותר.
כן.
עבדתי בביקור חולים יותר מ-30 שנים. כן. ניהלתי את המחלקה במשך כ-23 שנים. כרגע אני עובד כמנהל מרכז בריאות אישה של קופת חולים כללית. אז דייקנו בנתונים.
ברור, אז רק לבשר לך שפרופסור נתן הלוי שדיברנו איתו, יש סיכוי שביקור חולים יפתח מחדש. בחלק של, אם אתה מכיר את המקום, הקדש ביידן, לא זיו, אלא בעין המיתולוגיה הישן של ביקור חולים. אז יש סיכוי שגם זה יפתח. בואי תספר לנו, הקשר שלך לביקור חולים.
את הקשר שלי?
כן.
תראה, ביקור חולים הוא בית חולים מאוד מאוד ייחודי. מלבד העובדה שהוא מטפל בעיקר ברוב המקרים בנשים מהעדה מהמגזר החרדי, אני חושב שגם היחס וגם שיטת הטיפול היא קצת שונה, או שונה בהרבה מאשר בתי חולים האחרים בעיר. קודם כל, ההבנה והגישה מהמגזר. דבר שני, גם השיטות טיפול של
כן.
שמקובל במקומות אחרים. אחוז הניתוחים הקיסריים שלנו היה, והוא עד היום, למרות שאני גם עובד פה, אבל היה נמוך מאוד לעומת בתי החולים אחרים. אנחנו ילדנו הרבה מאוד נשים שבמקומות אחרים היו עושים להם ניתוח קיסרי. אני אתן דוגמה, למשל, בלידות עכוז, אנחנו היינו ידועים בכל הילדים את הנשים, ולא לא דווקא הולכים לניתוחים קיסריים. כך, בסופו של דבר, באמת הייתה לשרת את המגזר הדתי. בצורה מקסימלית.
זה נעשה שנים בבית חולים, אתה אומר.
בבקשה, אני לא, אתה לא נשמע לי טוב.
אני אומר, אתם שנים עסקתם בדבר הזה בבית חולים.
נכון.
ועכשיו, מה המחשבה שלך לעתידו של בית חולים?
תראה, אני חושב שבית חולים כזה שנמצא במרכז העיר ובמרכז מרכז היישוב הדתי החרדי, תפקידו חשוב ביותר. קודם כל, גם מבחינת של אנשים, גם מבחינת ההבנה לרוח ולצרכים של האנשים, המשפחות שגרות באזור הזה, וגם מבחינת טיב השירות ואופי השירות. באות אליי, אני מוכרח רק לומר, שבאות אליי הרבה מאוד נשים מהמגזר למרפאת או למרכז הרפואי של נשים שאנחנו מנהלים מקופת חולים כללית, ואני רואה את המצוקה שבעובדה שביקור חולים לא נותן יותר את השירותים שלו בשלב הזה. ולכן אני מאוד מקווה שהוא יחזור לפעול.
כן, אנחנו מקווים שבאמת יחזור לתפקודו כמו שהיה בשנים עברו, בעזרת השם.
אני רק לא רוצה להוסיף גם את העבודה הנפלאה שעושות נשות פעמון, שולמית אייזנבך בראשן, שמעניקות סעד ועזרה לאנשים שמאושפזות שם, שגם זה משהו שהוא מאוד 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 ייחודי לבית חולים הזה.
וזה הרבה בזכותך, הרבה אתה נתת להם את הגב לשולמית אייזנבך ולפעמון, שיכנסו ויעשו את מה שהם עשו בבית חולים, זה הרבה לזכותך.
אוקיי, תודה רבה על המחמאה.
זה שמעתי ממנה ושמעתי ממתנדבות שדיברתי איתם על הגב שנתת להם, על שפתחת להם את כל מה שצריך שם, הם עשו עבודה קדושה ומצוינת.
הם הרוויחו את כל מה שמגיע להם ביוש רב.
נכון. אז תודה רבה לך, פרופסור חיים יפה.
בבקשה, כל טוב, ונקבל בשורות טובות לגבי ביקור חולים.
אמן ואמן, תודה. תודה רבה.
כל טוב.
להתראות. תודה רבה לכם, תודה רבה על התוכנית, על המיוחדת שדיברנו על ביקור חולים, עם זיכרונות מרתקים ומעניינים. אנחנו נכנסים בין המצרים עם תוכניות מיוחדות על ירושלים. אז נתפגש שבוע הבא. תודה ליעל צייטלין על העריכה ולהפקה. תודה רבה לפסח בגד הטכנאי. לילה טוב, בשורות טובות.
Yeah. meshkuchach yerushalayim tishkach yemini.
Oy, oy, oy,
im meshkuchach yerushalayim, im meshkuchach yerushalayim, yerushalayim tishkach.
Oh, my God.